אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה עניינים? בסדר, תקן אותי אם אני טועה, אבל האם זה היה סילבסטר של ענות חלושה אתמול בלילה?
מניין לי?
ברמת הווייב מסביב, ברמת ה...
אין לי שם אצל מושג, אני לא יודע. סיימתי ענייניי בזור 8:30 נסיתי הביתה, לא הותחתי אפילו לחפש חנייה כאילו בסביבה. משאר נכנסתי לאיזה חניון, באתי הביתה, הלכתי לישון. כאילו, באמת אין לי שם איזשהו מושג.
אני חזרתי הביתה קצת אחרי 11 בלילה, חוץ מכמה מופרעים שנהגו כמו מופרעים, לא היה איזה עומס מיוחד. הרפרנס של, אתה יודע, לפעמים שאנחנו מגיעים לכאן, אנחנו הרי משדרים מאזור תעשייה של הרצליה, של ילדים צעירים מדי, שיקורים מדי.
לא פה.
בבוקר.
פה? מה פתאום?
בטח שכן.
משהו שהיינו רואים בנמל תל אביב.
לא.
פה?
פה.
שיקורים ממה? מזה שהם...
יש פה מלא מועדונים כאלה.
מה, בילו במשרדים של... לא יודע מי. נאו, איך קוראים לה? נו. תוספו את החברות פה, נו.
לא, לא, יש פה כמה מקומות.
יש פה קלאבים?
תמיד, אתה לא זוכר, בפורים, בכל מיני כאלה.
אני זוכר...
לא, לא, לא,
בנמל.
אז אתה... זרקת אחורה את הזה, זה פה. תמיד במחלף הסירה אתה רואה כל מיני...
וואלה.
שבורים ושבורות.
נכון, אתה יודע מה? נכון, נכון, נכון. במחלף אתה רואה שבורים ושבורות. נכון, והיום לא היו שבורים ושבורות. לא הסתכלתי. אבל אח שלי גר במרכז תל אביב, בלב תל אביב, והוא לקח לו אתמול שעות להגיע הביתה. הוא שמד בפקקים שם, כי ברוטשילד שזה מפוצץ.
כן.
אבל זה עדיין לא מעיד כלום על חולשת הסילבסטר הזה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת לא היה מספיק. רוטשילד זה מקום כזה שהוא עמוס ראשון.
לא, אני חושב שהיו חגיגות ברוטשילד כאלה גדולות ברחוב.
ברחוב.
כן, היו חגיגות, אבל איכשהו... אולי כי זה מין יום שלישי כזה, וקר, ואנשים... נראה לי באווירה כללית.
השני, כן.
שני בלילה, כן.
כן.
הממוצע היה נמוך. עכשיו... 1 בינואר 2019.
נכון, עכשיו 2019. בסדר גמור. 19 שנה, מאז כאילו תחילת המילניום.
כן, שזה כמעט שני עשורים מאז שנת 2000.
Man, we're fucking old. Man, you're fucking old. וואו, אני ממש זוכר. טוב, די, תסתום.
אתמול, כן, כן, אתה ממש זוכר.
ממש זוכר.
אתמול בלילה ראיתי במקרה איכשהו, יש איזה חדשות לילה בכאן או משהו כזה, והייתה שם כתבה, ולקח לי באמת באווירת we're fucking old כמה שניות להבין שמדובר בכתבה בת 19 שנה, שהיא דיברה על זה שצריך לחבוט את המחשבים לפני באג 2000. אמרתי, למה לכולם יש מסכים שמנים בכתבה הזאת? ואז קלטתי שאני צופה כמה שניות במשהו כזה היסטורי, נוסטלגי, ולא באמת באינפורמציה חשובה ורלוונטית לעכשיו.
כן, אז... כן, קיבינו את המסכים, כן. זה, כן. אז שהייתי במסיבה, ובחצות... הדי-ג'יי, הייתה די-ג'יי, והיא עצרה את המוזיקה בכוונה, בשביל הבעלה, ואז כולם עשו כזה, ואז בבת אחת היא חידשה אותה. זה היה מאוד סיכון, אבל מרים. זה יצא למרים.
אני באותו כניסת מילניום, אני חושב ששידרתי עם רזי ברקאי תוכנית כניסת מילניום בגלי צהל. הצלחתי, נדמה לי, להתקוטט עם ינון מגל כבר אז בשידור.
אה, באמת?
כן, אם אני...
מאיפה אתה סוחר את זה?
נכון. איזה דיווח, אמר, חילופי אש, משהו, אז כתב צבאי.
כן.
אני מקווה שאני לא טועה בפרטים. ואמרתי לו, מה זה חילופי אש? כאילו, מי התחיל? מי ירה? על מה ירה?
כן.
אז כאילו... כעס עליי מאוד
של מי שצריך לדעת יודע.
לא, כאילו ברור מי התחיל.
באווירה
כזאת. באווירת הימין החדש. מדברים על זה שהוא מצטרף לחובר אליהם, אתה יודע.
באמת? מי רוצה ללבוש את החולצה המוכתמת הזאת כמשהו מלבד פיג'מה?
גם אם מטרתכם היא לייצר רשימה נקייה, תהורה, שיש לה אפיל גם לחילונים כמו לדתיים, לא יודע אם זה...
סליחה, אישה חילונית עומדת בראשה.
כן.
חילונית מצפון תל אביב.
נכון. אבל כזה...
זה האפיל, שם האפיל.
ואחרי זה, וזהו? ואת כל השאר אפשר כאילו...
אני חושב שזו השיטה שעבדה בבית היהודי, ב... נפתלי בנט, אישה חילונית מצפון תל אביב, וקצת גרבג'יה.
פנאטים.
וקצת פנאטים, קצת אנשים מהגבעות עם דעות אלוהים שישמור.
כן, אבל אתה יודע, ככל שמתקדם העניין הזה, אתה רק מגלה כמה הם כאילו שנאו אחד את השני. אתמול התפרסם שבנט קנה את המפלגה הזאת עוד באפריל כבר. או קנה אותה באוגוסט, אבל הרישום...
קנה את הרישום.
את השלד... את
הדומיין.
בדיוק, את השלד המפלגתאי הזה.
כן.
עוד באפריל כבר התחילו כאילו להשתלט עליו. זאת אומרת, 8 חודשים אחורה תוכנן המהלך הזה.
אוקיי.
ברמה כזאת או אחרת. תוך כדי שהם יושבים ביחד וחזית אחידה וכל הדבר הזה.
זה פוליטיקה, אני מתאר לעצמי. אני אין לי בשום של ניסיון במשחק הזה, אבל זה נשמע לי...
כן, אבל אתה כל הזמן חותר, זה העניין. אתה כל הזמן חותר כפוליטיקאי, מתחת לחבריך, מתחת לאויביך, מתחת לכולם. חותר, חותר, חותר.
תשמע, אז יש דיבור כאילו שינון מגל חותר?
כן, כן, כן. היו המון שמות כאלה, הופצו שמות אתמול של מי המועמדים ל...
יש משהו מבוסס? מי למשל?
אני לא יודע, ראיתי רק רשימות, ינון מגל, ראיתי גם שהוא כתוב אברי גלעד, עירית לינור, כל מיני זה. שוב, אני לא יודע אם זה נכון, אני אומר, זה אולי רק ספקולציות, אבל זאת הרוח כנראה שמתכוונים להכלס איתה את המפלגה. של, אתה יודע...
של פאנל בערוץ 20.
כן, של אנשים שיכולים לפנות להרבה מאוד קהלים רחבים יותר, שלא היו מעלים על דעתם קודם להצביע לבית היהודי.
כמו שאברי, אני חושב, אדם יותר מורכב מ...
מעירית לינור.
לא, גם אתה יודע, מהאג'נדה המאוד צרה שבקלות ניתן לייחס ובצדק לנפתלי בנט ואיילת שקד. אני חושב שיש שם מורכבות רבה יותר.
נכון, נכון.
אבל השאר,
בקיצור זה מסתמן כיופי, יופי.
מפלגת נוי, הנוי והיופי החדשים והטובים, כך תקראו לה. אבא שלי אל גולן, דני ביטון, מואשם במעשה מגונה בטרמפיסטית. כן. הסיפור הזה התפרסם לפני איזה כמה שבועות, נכון?
אני לא יודע, אתמול הוגש כתב אישום.
כן, אתמול הוגש פשוט הכתב אישום. שנה אחרי שהשתחרר מהכלא, שוב הוגש נגד דני ביטון, אביו שלי אל גולן. כתב אישום בגין מעשה מגונה בצעירה שעלתה לטרמפ. זה סיפור... במכוניתו, איזה אדם מיותר.
סיפור נורא מכוער.
מאוד. מאוד מכוער.
הוא עבר, נדמה לי, באזור גבעת אולגה, וראה טרמפיסטית, בוכה, עצר לידה, היא לא רצתה לעלות, הוא שכנע אותה, הוא הסיע אותה, תוך כדי הוא התחיל לדבר אליה, איזה גוף יפה יש לך, ואם לא היית בחצאית, כולם היו מסתכלים עליי.
באמת? זה לא כתוב ב...
כן, אני קראתי את כתב האישום עצמו.
אוקיי.
ואז הוא התחיל לגעת בה כשהם עצרו בבית של חבר שלו, התחיל לשלוח לה ידיים, שם יד על הירחיים שלה, ניסה לנשק אותה, התחיל לגעת בה, ובעצם היא ככה מאוד מאוד נרתעה וקפאה, ואז נכנס אותו חבר שהוא בא לאסוף, והוא הפסיק את המעשים האלה. הוריד אותה, ו... היא התלוננה.
חשבתי שהוא מתחרמן מזה שיש עוד מישהו בחדר השני, במושב האחורי, איפה שזה לא יהיה.
בן משפחה.
בן משפחה ולא חבר. הבנתי. זאת אומרת, אם הוא היה אוסף איזה דוד או משהו,
מי יודע איך זה היה נגמר.
מי יודע איך זה היה נגמר. איזה דוחה. איך. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. היא המתלוננת, היא בת 20. שזה כבר, זה מה שנקרא פרק ב', הוא מחפש מישהי בוגרת, שראתה דברים, שאפשר כאילו לנוח איתה, לא עכשיו איזה...
זה שאתה צריך לאסוף אותה מבית ספר, להחזיר אותה לבית ספר.
כן, בדיוק. לא מישהי שיושב מדברת על כל העניינים האלה של הצעירות, מגן בהיסטוריה, וסת ראשונה וכן הלאה. מישהי בוגרת!
גם הוא כל הדרך אמר לה, אני אבא של אייל גולן.
כן, כן, אז זה כתוב בידיעות. ביטון הציג עצמו כאביו של הזמר המפורסם, ואף הציע כי ייתן לה כרטיסים להופעות.
מה אתה נאחז בשמו? הרי אייל גולן לא מדבר איתך כבר כמה שנים.
ברור.
ניתק וחתך אותך.
ובצדק.
בוודאי.
גמרת אותו.
אז עדיין כאילו מנפנף בקלף הזה כמכשיר פיתוי.
זה כל כך נורא, זה כל כך נורא, כי אתה מבין שיש פה גם דפוס התנהגות של פושע, של עבריין, דפוס אמיתי.
שרואה מישהי בוכה בטרמפיאדה, ולא חושב מסכנה, חושב טרף.
כן, בדיוק. זה פרדטור אמיתי, נכון מאוד. ועוצר ועושה את הדבר, את הדפוס העברייני שלו, אומר לה, אני אבא של אייל גולן, ואני אשיג לך כרטיסים להופעות?
כן.
גם כן, כרטיסים להופעות. מי? יש שתי כרטיסים להופעות, יש לך. הוא נותן לו כרטיסים להופעות? מה פתאום?
לא רואה אותו ממטר.
אתה יודע מה? נגיד הייתה אומרת לו, סבבה, אני רוצה כרטיסים להופעות. הוא היה מתיישב על האתר של לאן, ומנסה להשיג כרטיסים. אמנם אייל גולן איננו עומר אדם, ולכן סביר להניח שהוא היה מצליח להשיג כרטיסים, אבל הוא היה צריך לנסות. אגב, יכול להיות שאם לא דני ביטון, אם אביו של אייל גולן לא היה חוזר לחייו, גם להופעות של אייל גולן אי אפשר להשיג כרטיסים. אבל כרגע אפשר.
תכף פשוט להתנהל חכם עם לאומי, השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים. ספרו לנו למה אתם קמצנים. למה חושבים שאתם קמצנים? מה גורם לאנשים לחשוב שאתם קמצנים? מה אתם עשיתם שבאמת קיבע אתכם כקמצנים המשפחתיים או של החברים? או שאתם פשוט יודעים להודות בזה, כן? אנחנו קמצנים. ספרו לנו למה אתם קמצנים, חסכנים בצורה מוגזמת ומכוערת. מה הדברים האלה שאתם עושים? ספרו לנו, 1-900-7299-99, 1-900-7299-99, יש סמארטפון 6-1 של נוקיה שמחכה לכם. השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים. 1-900-7299-99.
עכשיו, פשוט להתנהל חכם בחסות לאומי. השירותים המתקדמים של לאומי שיעשו לכם את החיים קצת יותר פשוטים.
איילת, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
מה שלומכם?
טוב מאוד, איילת, את יודעת שאת יכולה לזכות בסמארטפון נוקיה 6-1 מקבוצת חטיוד, נוקיה, סמארטפון שאפשר לסמוך עליו. אנחנו עם לאומי, השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים, וביקשנו שתספרו לנו למה אתם קמצנים, למה חושבים שאתם קמצנים, או אם אתם קמצנים גאים. יאללה.
אז אני אתחיל ואני אומר שאני לא חושבת שאני קמצנית.
אוקיי.
אבל כשהכרתי את בעלי, להם היה מנהג כל יום הולדת, ויש להם חבר'ה של חמישה חבר'ה לכל בזוג, כל ציוד מסוים, אז הם נוסעים ככה לתל אביב, למסעדת יוקרה, פעם הראשונה שהצטרפתי אליו, הייתי באלה מהכמות מנות ראשונות שהם מזמינים, ככה מפזרים ושתייה והכל, ושאלתי את החבר שלי שהיום הוא בעלי, שאלתי אותו מה קורה פה, כי אני לא רגילה לדברים כאלה, ואז הוא אומר שככה זה לא מתקם, והבלעתי, ואז שראיתי שזה מתחיל לחזור על עצמו כל יום הולדת,
כן.
ושראיתי שכבר הקשר מסתדק, אז באיזשהו שלב בפעם אחת קראתי ביקשתי למסר שיקרא למנהל משמרת, ושאלתי אותו אם אפשר לקבל הנחה.
מה?
כן,
שאלת במסעדה אם אפשר לקבל הנחה?
כן, אם הוא יכול לעשות לנו הנחה.
למה שהוא יעשה לכם הנחה? זה מסעדה.
במסעדה של חיים כהן. כי
מה?
כי לא הייתי בהלם מהכמות, כי באיזשהו שלב זה כבר עבר את הגבול.
אבל
ביקשתי לקבל הנחה.
אבל מה
זה הנחה? מה זה לקבל הנחה? איך אפשר לקבל הנחה במסעדה?
הוא יכול לעשות לנו הנחה בסך הכל על החשבון.
למה? אבל זה מסעדה.
בסדר, אבל מה אני
אשמה
שהם מתפזרים ככה?
מה המסעדה אשמה שאת לא רוצה שהם יתפזרו? מה זה הנחה במסעדה? זה באמת פעם ראשונה שאני שומע על זה. כאילו מישהו מבקש הנחה במסעדה.
בסוף החשבון, כן.
כן, מה כן? זה לא הגיוני.
לא יודעת, ואני לא קנצנית, אבל זה פשוט היה לי הזוי לשלם כל כך הרבה כסף על אוכל, כל השופוני הזה. ומאז...
אני לא יודע אם זה שופוני, זה עניין של סדרי עדיפויות.
כן.
וגם על כמה אנחנו מדברים?
על 450 לזוג. אני לא רגילה,
או שאני קמצנית. אני חושב שבמקומות מהסוג שאת מתארת, 450 לזוג, שזה אכן הרבה מאוד כסף, זה הרבה כסף על ארוחה, אבל זה לא outrageous, זה לא שעורייתי.
ואפשר להבין גם אם באמת, את אומרת שהם חמישה חבר'ה, וכל יום הולדת שלהם, או של בנות הזוג שלהם, הולכים ועושים את אותו... אותו בילוי, זה באמת מצטבר, אבל יש משהו יותר מסמלי בזה שלט שהם באים כדי לחגוג וליהנות ומזמינים ברוחב.
גם 450 לזוג כולל אלכוהול, זה ארוחה טובה וסבבה.
אני יכולה להגיד לכם שמאז הזופה הזאת של ההנחה, אז זה רק הצחוקים כזה שהילד מבקש הנחות וזה, ולבעלי כאילו בוא בלי הנחה, אבל אני יכולה להגיד שכבר עכשיו שיש לנו ילדים, אז כשהם הולכים הם לא תמיד מזמינים אותנו, וזה מה שכואב. ואם הם מזמינים, אז הם הולכים למסעדות שהם קצת פחות, כאילו קצת פחות עם שם.
תראי, אפשר להסתכל על זה כאל שפיות כלכלית. שוב, אם הבידועים האלה...
שכה הוא מאשימה את המסעדות, וזה
מוזר. אגב, לא קיבלנו הנחה, כן.
זהו, זאת השאלה הבאה.
מה פתאום שתקבלי הנחה במסעדה? איזה מין דבר זה?
אבל אני יכולה להגיד לכם שראיתי את הנשים של הבעלים ככה מדברות ביניהם.
כן,
כן.
ועלייך.
ברור, לא ראיתי כזה
לחשושים, קודם כל זה נחמד שאת עם מודעות עצמית, כן, והתקשרת לספר את זה, בואי. מה?
הנחה במסעדה?
לא, בסדר. התקשרה, סיפרה, יודעת שדיברו עליה, יודעת שזה מוזר, באה, אומרת,
יודעת שזה נתפס כמוזר. את לא מתחרטת על האקט, נכון? על בקשת ההנחה.
ממש לא, ממש לא.
נפלא. אוקיי.
אני תכף בן אדם שמבקש הנחות, אז בסדר, אולי במסעדה לא צריך, אבל...
איפה
עוד מאוד מבקש?
גם בחנויות בגדים? בחנויות כמו קסטרו נגיד, שזה רשת. כן, אני מנסה איפה שאני יכולה להוציא. אני מוציאה את הישראלי.
אבל שוב, זה רשת. המחירים יחידים, המבצעים עם אחידים, התמחור.
לא, אבל יש איזה...
אתם יכולים לעשות לי מחיר עובד?
למה שמסו לך מחיר עובד? אבל את לא עובדת בקסטרו.
בסדר, שוב, זה טוב שאת מכירה, וזה טוב שגם יש לך מספיק אופי חזק כדי להבין כמה זה נתפס כמביך, ולהמשיך ואפילו לדבר על זה.
עם החברים של בעלי זה
גרם. זה שם הסדר. אם לא מזמינים אתכם, זה כבר ממש לא בסדר. זה צריכה לעשות כאילו משהו עם זה, כי בעצם גרמת לזה ש...
את יכולה לספר עוד סיפור, עוד איזה סיפור אחד בבקשה על מקום שאת מבקשת בו הנחה?
את האמת, אפילו בסופר השכונתי נגיד, עשה לי את ההנחת עובד שלך. כן, כן, בסופר השכונתי
שהוא של רשת נגיד, שוב
יש שני סופרים כאלה בעיר,
לא כאילו שופרסל מגה כאלה,
לא, שתי חנויות כאלו, ואני מבקשת הנחת.
ואת מקבלת?
מקבלת 6%, זה גם משהו.
6% זה יפה.
כן,
זאת אומרת, באת
שזה פעם ראשונה ככה בשנים שאין לי מילים.
כן, כי זה מדהים, אתה מבין, יש מצד אחד היא באמת, זה מביך, כן? אני לא יודע אם הייתי יכול לעמוד בסיטואציה ולבקש את הדבר הזה. אתה חושב שבסוף היא משלמת פחות, אז היא הולכת הביתה עם יותר כסף.
אתה יודע מי עוד משלם פחות? אנשים שפשוט לוקחים, לא משלמים בכלל.
אבל לא, לא, לא לקחה. לא אותו דבר. היא ביקשה וקיבלה, אז המעמד, יש לך 10 שניות של פדיחה.
אבל בוא נגיד שכמה חברות שלי כבר קוראות לי, זאת עם הנחות בוי בוי, קוראים לי בוי.
משתמשים בך, נכון?
ברור. אז גם הוא כולם מרוויחים. אבל החברים של בעלי לא הבינו את זה, ואנחנו די מסומנים. מה זה? מסומנים.
האנושות מפסידה, לא שכולם מרוויחים, יש איזה כאילו כללי התנהגות ששווה לשמור עליהם, כאילו, לא יודע, נגיד אתה הולך לחנות שהיא לא רשת, ואת מבקשת הנחה, וואלה, בסדר, אני לא עושה את זה, כי אני מביא חוד שאני מפסיד חוד שאתה קלעי אצלי. אבל ללכת לחנות שהיא רשת, שהתמחור הוא אחיד, ולהגיד, תעשה לי הנחת עובד, זה כבר מוזר. לבקש הנחה במסעדה, זה מוזר. לא בכל מקום זה מוזר. גם אם את אומרת על עצמך, אני האדם שמבקש הנחות, זה בסדר להיות האיש הזה, זה בסדר גמור. אני רוצה להגיד כמה מחבריי, אבל האמת היא שאחד מחבריי. זה בסדר להיות האיש הזה, אבל... אבל תבסתי את הרגל הזה שלה.
זה בדם.
יש מקומות שכן, שום דבר הוא לא בדם, גם אל תגידי את זה, להגיד את זה בדם, זה כמו להגיד ככה אני. לא נכון, אפשר לבסד.
זה דבר ש... זאת אומרת, גדלתי איתו בבית, מן הסתם.
וואי, זה המשפט הרע שרציתי להגיד, גדלתי איתו, כי אמא שלי תמיד הייתה הולכת לשוק הקרמל, שוק בצלאל, והייתה מבקשת הנחות, הנחות, הנחות.
אגב, בשוק זה הגיוני, אבל בשוק הקרמל זה אנוכי, זה שוק, לקחת את זה קדימה.
זה גם שלהם, זאת אומרת, ברגע שהעסק הוא של מישהו, אתה יכול לבקש ממנו את ההנחה.
אני יכולה להגיד לכם שמשתמשים בזה, צוחקים, אבל משתמשים.
נו, ואת אוהבת השתמשות? את אוהבת שמשתמשים בך? מי רוצה?
מה, אם היא ההיטמן שלהם של ההנחות? אתה יודע, אתה לפעמים מופתע איפה אתה יכול להוציא הנחות. וזה לפעמים גם מה שנראה קשיח, הוא לא תמיד כזה קשיח. אם זה ב, אתה יודע, חנויות חשמל או בכל מיני מקומות כאלה, אפשר לקבל שם הנחות איזה. אני לא יכול להביא את עצמי שוב, באמת, זה תקלה, אני מצער על כך, שלא יכול להיות האדם שמבקש הנחה. אפשר הנחה.
אני תמיד שאני אוכלת סושי, בכל מקום, מבקשת. מבקשת, אפשר הנחה.
בסושייה? את מבקשת
הרבה? נכון, אפשר
איזושהי
הנחה קטנה, כן.
שיו, הילד, אנחנו יכולים להמשיך את השיחה הזאת לנצח.
לנצח, לנצח. באמת, אחד האנשים המעניינים שדיברנו איתו. באמת שכן. באמת שכן, כי שומעים עליך שאת באמת כאילו...
יש לה את הדרך.
יש איזו דבקות בדרך. כן, אין שום דבר מתנצל בשיחה.
כן, זאת אומרת, מבחינתה הם לא בסדר.
שהם גובים יותר מדי.
לא, שהם מתחלחלים מזה.
הם החברים.
טוב, אוקיי. איילת, תודה.
תודה, איילת.
תודה.
זה באמת היה תענוג.
וואו. כן.
וואו. איתי, בוקר טוב. איתי?
Hello?
הנה איתי, מה העניינים?
כן, בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
בסדר איתי, מה שלומך?
בסדר.
יופי.
להגיד, כן, בסדר.
איתי, אם אתם מחפשים דירה חדשה עם לאומי, מגישים בקשה למשכנתה בדיגיטל ונהנים מליווי אישי של יועץ המשכנתאות במייל ובטלפון, היא עמידה בפירון העלווה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספר לנו איתי.
טוב, זה התחיל בגיל צעיר, מי שהציג לי את הדבר הזה זה החברים הקרובים, פחות הם היו מספיק טובים בשביל לעשות את זה.
כן.
זה היה מכל מיני התנהגויות, נניח אם יוצאים ביחד לאיזשהו מקום, אז אני אוכל בבית לפני ולא אוכל איתם במסעדה, אני לא רעב, לא רעב, ואם יצא שלא אכלתי בבית לפני, והם אוכלים, אז אני לא אוכל, אני פשוט אשל.
על איזו תקופה בחיים אנחנו מדברים?
זה תקופה, כאילו תקופה של שהתחלנו יותר לצאת מהבית, יותר נגיד היה רישיון 17, משהו כזה.
אוקיי, ומה, וזה כאילו היה כסף? כאילו רציתי לבזבז כסף?
לא רציתי, היה כסף, לא רציתי לבזבז אותו.
אוקיי.
דפתי לא להשתמש בו.
זאת אומרת, נגיד ההורים שלך היו נותנים לך כסף ליציאה, ואתה היית שומר אותו ולא מוציא אותו?
נכון.
אני חושב שבגיל 17 יש הרבה... אני רוצה להגיד נערים ונערות, בוא נדע בזה בעיקר נערים שנוהגים כך.
כן?
כן.
שיש לו כבר את הכסף והוא יישב עם החיים
שלו. והוא יחסוך.
הוא יסתכל עליהם אוכלים. יסתכל עליהם אוכלים ושותים והוא לא יוציא את הכסף?
כי בסדרי העדיפויות זה ענייני אוכל מסעדה במקום נמוך. וכי בגיל 17 עוד אין לך את ה... הקודים התרבותיים המאוד מאוד גבוהים ומתקדמים של אם אני יושב במסעדה עם אנשים, מן הראוי שאזמין כך וכך. אתה לא מחשבן את הדברים האלה בך בגיל 17. זה לדעתי יכול לקום וליפול על כן התפדחתי או לא התפדחתי מול החברים שלי.
אז באופן קבוע לא היית מזמין ו...
בגדול גם, ונגיד, והיה רגע שצריך להזמין, אז הייתי פותח את התפריט, מסתכל עליו טוב, 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 ובודק מה
הכי משתלם. חיים, בטח.
יאללה.
מה הכי משתלם.
משתלם.
כמובן הם הדביקו לי את הטאג של איתך צריך ללכת לקנות דברים, או לעשות מסע ומתן, כי נניח רוצים לעשות סקר שוק, אז אומרים לי, טוב, אתה תבדוק, תגיד לי כמה זה עולה, ואז אני אמשיך משם.
אהה. זאת אומרת...
וזה המשיך עד התקופה האחרונה שבו זה תפך לי בפנים.
מה קרה?
ואז החלטתי ש...
מה קרה? מה קרה?
היה לנו איזה משחק פוקר, וכל החברים...
רגע, בני כמה אתם עכשיו?
בני 30 זה.
אוקיי.
ואתה עדיין, ועדיין כשאתה הולך איתם למסעדות אתה לא מזמין שום דבר?
לא, 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 ממש לא, והשתנה.
השתנה, כן, משהו 17, כן, אין ברירה.
במאמץ, אני בטוח שזה עולה לו בדם.
בסדר.
כן, אז היה משחק פוקר,
לפחות הוא עשה שם.
נשארנו שניים.
כן.
וקבענו בתחילת של משחק פוקר, אתה יודע, משהו שזה, אם נשארים השניים, אז מישהו, כאילו, מי שיש לו את הז'יטונים יכול לצאת ולקחת את הכסף.
כן.
אוקיי, אבל ברגע שראיתי שאני הצ'יפ לידר, שאני המוביל, אז אמרתי, טוב, אני לא רוצה להמשיך לשחק. לא מוכן לתת הזדמנות לזה שמולי, כאילו, להחזיר את ההשקעה.
אוקיי.
וקיבלתי תגובות ישירות של, אוקיי, משהו, אתה לא בסדר.
זאת אומרת, הפעם הם ממש כעסו, ולא רק הסתלבטו עליך.
כן, אמרות, לא, אתה יודע, לא הרביצו לי, אבל אמרות, צריך לתת הזדמנות, זה לא הגיוני. ואז קודם כל כמובן נתתי, וכמובן הפסדתי.
זאת אומרת, נדיבותך החד פעמית הובילה באמת להפסד כספי, זאת אומרת, כל החרדות כולן התממשו, והלכת בלי הכסף, כן? בפעם אחת ששחררת...
והבנת שנשארת בחיים, ולכן אפשר לפעמים לשחרר.
זהו, וכמובן יש לי בגדים בארון
מכיתה י'
חלקם, לא כולם.
כמובן! אני חושב שהכותרת של השיחה שלנו היא כמובן.
איך שאמרת את הפרט הזה עד סוף השיחה?
כמובן, אני אדם בן 30, ויש לי חולצות מפוקס טי-שירטים.
יש לך מכנס ספורט. גם טל באיזשהו שלב בתוכנית אמר שיש לו איזושהי חולצה
מאחת שאני לא לובש אותה, אולי אני ישן איתה, זה גופייה מתפורר.
גם יש חולצות ישנות כאלה שאתה ישן איתן.
אבל אני לא מסתכל, זה לא בגדי יציאה או משהו, זה חולצה
בגדי יום-יום?
בתוך הבית, או מכנת ספורט כזה.
או, שמה? בתוך הבית, או? איפה עוד?
או בתוך הבית, לא.
רק בתוך הבית.
כן, כן, ויש מכנס ספורט שלפעמים אני הולך איתו לחדר כושר, כי הוא עדיין עולה עליי.
אז החדר כושר הוא לא בתוך הבית, נכון? אז זה לא רק בתוך הבית, זה גם בחדר כושר. הוא עדיין עולה עליך? יופי שהוא עדיין עולה עליך.
כי אתה לא אוכל, איך לא יעלה עליך?
בדיוק.
טוב. אוקיי, אני כן אוכל.
תזרוק בבקשה את המכנסי כושר
מכיתה י'.
מכיתה י'.
י' זה 15, 14, לא, נכון? זה אחלה מכנס.
זה בסדר.
אוקיי. תודה איתה, יאללה ביי, בוקר טוב, למי ניתן נוקיה 61?
וואי, הייתם שני הזינים מדהימים.
האם לאיתי זה עכשיו, או הילד שמבקשת הנחות בכל מקום?
איתי, אתה חמוד והיה כיף איתך מאוד, אבל הילד?
הילד.
וואו.
והנה, גם זה הביא לה את הטלפון, עכשיו היא תוכל לנפנף בטלפון.
היה לה את הטלפון עם המספר שלי מקודד בפנים. שעוד קצת נדבר עליה.
הילד, קבלי נוקיה 61 בקבוצת חטי יוד. השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים.
באמא שלך בחסות מטרנה, המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות. מטרנה גולד עם HMO, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. Thank you.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
מה שלומכם?
בסדר.
אני רוצה לדבר איתכם היום על מסכים, אוקיי? מסכים שם קוד כאילו לכל משפחת הטלפונים חכמים, אייפדים, טלוויזיה, יוטיוב, אקסבוקס, פלייסטיישן, הכל. ואני רוצה כהרגלי רגע ברשותכם לצאת נגד הזרם הרווח שאומר מסכים זה נורא והיום אחד...
אני לא חושב שמישהו אומר שזה רק נורא והיום, הבעיה היא זה המינון וההתמכרות והעובדה שזה משתלט על החיים.
כן, אבל בוא רגע נסרטט את הקה, אתה יודע, כאילו כשמומחים או כשאנשי תקשור, כשמדברים על מסכים, אז יש איזה קונצנזוס על זה שזה לא טוב, שהורים שמאפשרים את הדבר הזה הם קצת פחות טובים, שילדים שצורכים את זה באמת יגדלו להיות באיזשהו אופן, או חסרי אמפתיה, או עצלנים, כאילו, כל האזורים האלה, מה שמוביל תמיד דרגיו לכל המשפטים בסגנון של כשאנחנו היינו ילדים, היינו יוצאים מכדור החוץ וכל האלה, ואני מדברת על זה היום דווקא בעקבות איזו כתבה נורא מעניינת שפורסמה בוושינגטון פוסט, שמעדכנת אותנו שבניגוד למה שמקובל להגיד או לחשוב על כל הורי הסיליקון ואלי, זו כתבה שמסקרת את גישת הורי הסיליקון ואלי לכל הסיפור של מסכים. אז כל האנשים שעובדים בליפה של הרוע הנוראי הזה, הם מקובל לחשוב או להגיד שהם לא נותנים לילדים שלהם להתקרב למסכים, שבאמת הדיבור הזה...
זאת אומרת שהדיבור הוא שאנשים בסיליקון ואלי זה כזה הדילר שלא משתמש?
לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
כן, יש איזה סיפור ידוע, נדמה לי, על סטיב ג'ובס שלא נתן לי לדעה.
אבל זה נשמע מיתוסים כאלה.
אבל זה התחיל מזה, וזה דיבור רווח, שהוא באמת משרת את כל שיטת ההפחדות נגד מסכים מהכיוון של, אתם רואים, אלה אנשים שיודעים כמה זה מזיק, כמה זה נוראי, הם מייצרים את המפלט, את המשומנת זאת, והם לא נותנים לילדים שהם מסכים. אז זהו שזה לא נכון. מה כן נכון, תשאלו? הבושה. זאת אומרת שדווקא בתוך כל האזורים האלה, משום שהם יודעים מה הדעה הרווח הזה, משום שהם יודעים כאילו כמה יש נגדם את הדיבור הזה של אתם הכנסתם לעולמנו את כל העולמות האלה, הם נותנים לילדים שלהם, אבל הם נורא נורא מתביישים. וכאן אנחנו קצת באזורים מוכרים, אתם יודעים, אזורים שבהם כל הורה קצת תופס תחת על הורה אחר בשביל להרגיש יותר טוב. מה אתם נותנים לילדים שלכם לאכול שומן טרנס?
אצלנו רק קרובית
מוקטה
לידי פרפרים,
בובות בלי פרצוף, מותגים של דיסני לא נכנסים אלינו הביתה, כזה.
לאנשים יש עדיין פרצוף להגיד דברים כל כך קיצוניים, כל כך לא...
לא בצורה...
נתונים מדעתי.
אתה יודע, ש...
לא, אני מדבר על אמירות הבוטות ביותר.
אני חושב שתמיד בא כאילו על הדרך כזה.
אבל בהכנסה.
בהכנסה, אבל...
נורא, תלוי, לא יודע.
בהכנסה, בוא נגיד ככה, אני מניחה שאנחנו אנשים יותר רגישות לזה, כי מערך ההגנה שלנו או רגשי האשם שלנו, תלוי מאיזה מקום תסתכלו על זה, הוא יותר חלש, אבל כן, זה קיים שם, וזה קיים שם נורא נורא חזק על מסכים. זאת אומרת, אתה מביא ילד לחבר, אז האמא תגיד, אצלנו זה לא נדלק, הם שיחקו נורא יפה ביחד. אם הוא בא אליך ודלוקה הטלוויזיה, תקבל את המבט הזה של כאילו, אוקיי, אז זה הבית שלכם? אחלה, הבנתי, כזה. אז בוא נדבר.
וזה נראה גם תלוי בגיל וכזה, לא?
כן, גם היה... ברגע שנכנס הטלפון, הסמארטפון לעניין, אז אין שום משמעות לטלוויזיה, כי הם פשוט צורכים, מעדיפים אפילו לצרוך את התוכן שלהם דרך הסמארטפון. העניין הוא שוב, עינת, אני חושב ש... כמובן, לא לאפשר לחלוטין, זה טירוף, אבל מצד שני, איך מצליחים לשמור על מינון? כי באמת, אני הולך בחנות, אני חושב שלפחות 50% מהדיאלוג שלי עם הילדים, זה תביא את הטלפון, תביא את הטלפון. לא עכשיו,
כן. אז חבל נורא, אבל.
50%, בשיא הרצינות אני אומר את זה.
אני יכולה לסגור לך, לסגור לך את הפינה?
יאללה, הלוואי.
אז תראה, הרעיון הוא לזהות את המחירים, כי הרכבת הזאת היא נסעה, המטוס סימרי וכזה, אנחנו כבר יודעים שזה לא הנקודה. אנחנו בטח ובטח יודעים, כמו שאתה אומר, שבגיל ההתבגרות זה כבר ביד שלו, ואתה לא... אתה, מי אתה בכלל? מי אתה? אתה יכול להגיד...
אפילו הרבה לפני גיל ההתבגרות כבר.
נכון, נכון. ואגב, בכתבה הזאת יש... מדברים על מחירים חברתיים של ילדים בבתי ספר יסודיים שאין להם את הטלפון, אפילו מהסיבה הפשוטה שככה הם קובעים וככה הם יודעים איפה נפגשים זה שאתה אמרת עכשיו, אז שיחייגו אליך הביתה, או תתקשר אתה אליהם, זה אחלה בתור איזה, אבל זה לא עובד. אז הרעיון הוא באמת היום כהורים לזהות את המחירים שהמסכים גובים מהם ושם לתת עבודה. אז לדוגמה, זמנים נטולי מסכים זה הגדרה. עכשיו, למה אנחנו רבים על מינונים? זה קשקוש בעיניי. כי אם כל משפחה, אגב, כל אחד תחליט משהו אחר, אבל כל אחד יעמוד בהחלטה המשפחתית של, לדוגמה, כשאוכלים ארוחת ערב אין מסכים, כשיושבים לשיחה או כשמבושלים ביחד או כשעושים איזושהי פעילות משפחתית, יאללה, שימו את זה בצד.
זאת אומרת שאת כן מציעה גבולות, אבל הגבולות פחות עוסקים במספר השעות או במינון וזה, אלא בסיטואציה התרבותית.
הם ממוקדים בזה שאנחנו צריכים להבין שאחד המחירים זה באמת שהכנסנו שם איזשהו גירוי שהוא באמת סקס, סמים ורוקנרול, ואנחנו לא יכולים לצפות שמצד אחד אנחנו נסגור את זה והם יעשו משהו, הם ייפלו לתוך הוואקום של החיים, כרגע עשינו איזשהו משהו חינוכי רק כי מיננו את זה, ומצד שני אנחנו באמת באמת צריכים להכניס להם לחוויה הרגשית את הנעים הזה של הביחד, של שיחה, של זוגיות עתיד.
כן, אבל עדיין אני חושב שזה לא מספק, כי יש את הסיטואציות סבבה, הספציפיות, ארוחה, הסופר, זה בסדר. מעבר לזה, עלו בכל שנייה נתונה אחרת, הם בשבו עם הטלפון.
נכון.
וברגע שאתה לוקח את זה, ואז אתה נתקל במשפט, אז מה אני אעשה?
נכון.
או באמת, שבוע שעבר קיביתי הכל, לקחתי הכל וזה, פשוט, אז מה אני, משעמם לי, מה אני אעשה? זה נורא, זה נורא.
שמתוך הפוזיציה ההורית שעכשיו לוקחת במחי יד את המסך, הוא פונה לך והוא אומר, מה אני אעשה? אוקיי? אתה היית רוצה שיקחו לך את המכשיר הנייד באמצע שאתה עסוק במשהו? עזוב משחק, עבודה. מבחינתם זה העיסוק כרגע. אם אני לוקחת לו את המסך, אני לוקחת לו כי אני אומרת לו, אני רוצה שתבוא לטייל איתי עם הכלב, או אני רוצה שתבוא לנסוע איתי לסופר, או אני רוצה שנעשה רגע משהו.
כן, העניין הוא שזה, אבל אנחנו לא יכולים להבין את זה. אני חושב שזה ברמת התמכרות כזאת, שאנשים מבוגרים, הורים, לא יכולים להבין כמה זה כבר הפך להיות extension של היד, כמה זה המשכה של כף היד המסך.
תסתכל עלינו, טל.
כן.
כמה זה המשכה של כף היד שלנו? בוא.
עדיין.
כל הזמן מדברים על החינוך נגד המסכים.
אבל זה לא טוב גם אצלנו.
והרגע שהם נולדים. בפינות של הג'ימבורי, בגינות משחקים. תסתכל, תסתכל על הדבר.
זה נורא, נכון? אבל עדיין, עם הילדים, אתה לפחות רוצה שהם ילמדו כן לעצב לעצמם איזשהו משהו שאיננו קשור בבהייה.
ולכן אנחנו צריכים לנחוח בתוך הלמידה הזו, ולא לקחת את המסך בכדי שתתבצע הלמידה האקראית הזו, כי שם אנחנו עבודים מראש, הפסדנו. אתה מבין מה אני אומרת? את הרזולוציה הדקה, זה ממש לא עניין של שעות או של זמנים. עכשיו, ברור שהילד, כי יש לו פוטנציאל התמכרות של 24 שעות ביממה, שם אני צריך לתת כן. עבודה יותר קשה. אבל כשאני מסתכלת על ילד שהולך לבית הספר, שמתפקד, שיש לו שדה חברתי, שהוא גם רואה בעיניים את החברים שלו, לא רק על המסך או באוזניה, שהוא יוצא לחוגים, שהוא יושב ארוחות ערב, אז למה להרים איתם על המסך?
ככה. התשובה היא ככה, כי אי אפשר שאתה מקבל את הדיווח השבועי הזה מאפל ואתה רואה 7 שעות, 6 שעות ביום, אי אפשר, זה לא טוב, זה לא טוב למוח, זה אותם טיפשים. אז סבבה, איזשהו מינון, אפילו לא מעט, אבל
לא, אני חושב שגם מבחינת זוויטריה, אני חושב שזוויטריה של כאילו איסורי תוכן ולא איסורי זמן, זה משהו שכאילו אולי שווה, אני מאוד לא מבין בזה, משהו שאולי שווה כן עכשיו.
לא הגענו למחלקות האלה. כן, טוב. בסדר, אבל כן.
תודה, עינת.
יאללה, ביי.
ביי.
ברמן אביעד קיסוס.
בוקר טוב, יום שלישי, 1 בינואר 2019, כיסוס, בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
הסיפור עם בר רפאלי הוא מס הכנסה, וההליכים השונים שהיא עומדת, שוב, זה נראה מאוד מאוד חמור, טרום תחילת ההליך עצמו. הרבה פעמים הדברים באמת נוטים להתפוגג קצת ולהיחלש. אבל אתמול התברר, כתוב בידיעות אחרונות, שבין ראיות ההגנה של בר רפאלי בתיק האזרחי, יש מכתב של ג'ורג' דיקפריו, אבא של ליאו. מדובר בסוג של תצהיר שבו הוא מאשר, האבא של דיקפריו, כי בשנים שבהן מיוחסות לבר עבירות המס לכאורה, היא חיה עם בנו בחול בדירה משותפת. כלומר, לחזק את העובדה שהיא אכן לא הייתה תושבת ישראל, או לפחות מרבית זמנה העבירה לא בארץ, בגלל עניין המס. אז הלכו והביאו
מכתב את המכתב,
וזה זה קצת מצחיק שיש כאילו איזה מין...
ג'ורג' דיקפריו קוראים לו, נכון?
כן, כן.
אביו של דיקפריו, ג'ורג'.
שאיפשהו באיזה פקיד שומה, בתוך איזה קלסר, יש לך דף שכתוב, אני ג'ורג' דיקפריו מצהיר
מזון.
תז 03, מצהיר כי... ככל הידוע לי
ברור, ואז סלצלו, אמרו לו הפקס לא הגיע, מה אני שולח שוב
הפי-די-אף ריק,
וואלה לא קיבלתי, רגע שלח למספר אחר, לכי למשרד האחר, אם יש כן, המפגש הזה בין הזוהר ההוליוודי ובין מס הכנסה, שבסדר, גוף בסדר גמור, לא נסתבך, אבל מן הסתם אפרורי בהרבה מחייו אפילו של ג'ורג' דיקפריו, מפגש הוא קומי,
אבל בסוף, אבל בסוף מי חזק יותר? מס הכנסה.
בכל מקום בעולם מס הכנסה חזק יותר.
של מס הכנסה בבית של בקלסרים של ג'ורג' דיקפריו.
אני משוכנע אגב שכשנתבקש ג'ורג' דיקפריו לשלוח את המכתב למס הכנסה, על אף שמדובר במס הכנסה ישראלי ולא במס הכנסה אמריקאי, היה לו איזה מנהר כזה של מה אני צריך להסתבך איתם עכשיו, אוף, שלא יהיה להם את הטלפון שלי.
בדיוק. מוטב לי להיות על הצד הטוב שלהם.
כן, מה אני צריך? מה אני צריך? מה אני צריך?
עוד סוף שנה לא יפלו עליי עם הצהרת הון.
עוד סוף שנה. נכון, מכתב שכזה בדצמבר, כמה, לא עובד. אבל קצת פדיחה, כאילו נראה לי בשבילה.
שמה, שהוא צריך כאילו, תשמע, כל האירוע הוא פדיחה בשבילה.
כל האירוע הוא פדיחה בשבילה, אבל החלק שבו אתה מבקש.
הרי הייתה צריכה לעשות שיחה, נכון?
אני מנסה עכשיו, את אקס שלי מתקשר אליי.
בדיוק.
ומבקש מכתב למס הכנסה מאבא שלי. וואי, וואי.
כי...
וואי, וואי, וואי.
שוב,
הרי... אני לא כותב.
ברור שהייתה צריכה לעשות שיחה שהיא עצמה ניהלה אותה.
בוודאי.
הלו, אם הייתה שולחת את העורך דין שלה, או מישהו ממס הכנסה להתקשר ללאונרדו, תגיד, היא גרה איתך? אולי, אתה לא יכול להגיע אליו סתם ככה.
אבל היא גם לא... אני בטוח שלא צלצלה לאביב, היא צלצלה קודם ללאונרדו. נראה לי, אתה קודם מתקשר לזה.
אומרים ש... שוב, אחת ההשערות שמופיעות בידיעות אחרונות, שהתצהירו מאבא שלו ולא ממנו, כדי שהוא, אם זה היה מתגלגל לכדי זה, לא היה צריך להגיע לכאן כדי להעיד במשפט.
לליאו, שחקן עסוק, לא יהיה את הזמן להתפנות למשימה אפרורית שכזו, כך כתוב בידיעות. כך או כך במס הכנסה החליטו לבסוף כי אין צורך שהאב יגיע לעדות והסתפקו במכתבו. יפה שהאב היה נכון להגיע לעדות. אבל זה התחיל בשיחה שלה אל... אליו. שיחה מביכה מן הסתם שמתקשרת אליו אקסית שלו לפני מלא זמן. הוא אמר, שלום, היא אומרת לו, שלום.
והיא דחתה, היא דחתה, היא דחתה את השיחה עד שהיה לה את הכוחות, שבינה כבר שהיא מגב לקיר.
כל השתיקות האלה, אלא כמו, וואו, שנים. נכון, טוב שיש עיתונים, אחרת לא הייתי יודע ש... התחתן, יש לך שתי ילדות, מזל שקוראים עלייך בית. כל פסיב אגרסיב כזה של אקסים, שהמריבה האחרונה עוד יושבת שם, כאילו היא קרתה אתמול ולא לפני 200 שנה.
וכאב, וכאב שצריך לעקוף אותו בכל מיני דרכים, כי זה...
באמת לא,
ובסוף שזה ייגמר בבקשה לתצהיר.
באמת לא, אז תשמע... האמת אני צריכה לבקש משהו. הוא אומר לה, וואלה, טוב לא חשבתי שהתקשרת סתם. ישר, ציפורני. והסוף של השיחה, אגב, בלי קשר, חייבים מתישהו קפה. ברור, קפה. קבענו בקפה זיבי בכיכר. בסניף לא יקרה לעולם.
בדיוק, זה מסוג הקביעות האלה, שני הצדדים תוך כדי המשפט. יודעים.
תקשיבי, אם את בעלי, חייבים איזשהו ערב דינר. שמינר.
תוך כדי השיחה, הרי אצל ליאונרדו, הסתובבה לידו חברתו בת ה-20 בביקיני, היא בדיוק יצאה מהבריכה, ואילו מהצד של בר, שתי ילדות אכלו לה את הצוואר, ליב פולטת, ואל בדיוק...
צועקת? וברקע בעלה בטלפון אומרת שחרר, שחרר את השימורי טונה, הספק לא קיבל. ליאונרדו, עם התסריטים, עם המצוק,
חברה.
אגב, שלא יובן אחרת, אני חושב שמצבה של בר הרבה יותר מותאם גיל ממצבו של ליאו, וזה הרבה יותר הגיוני להתקשר אל האקס מפעם ולהיות זאת עם ה... ילדות שצועקות ברקע, מאשר...
האדם בין ה-45 שמישהי בת 22 יצאה מהבריכה בביקיני אצלו.
כן, בדיוק. מה העניינים עם הדני ביטון?
כן, בדיוק. בדיוק. לא, כאילו, רחוק משם, אבל לא...
לא, לא, רחוק משם. רחוק.
אותו מורה שחשוד בפדופיליה, שאול שמאי, ההורים שהבנות נפלו קורבן למעשים שלו, תובעים עכשיו את אותו ואת הרשויות שבעצם ידעו על המחדל ולא עשו דבר, ואתה קורא את כתב התביעה בעצם, זה פעם ראשונה שאני ככה מבין מסודר איך כל הנורות דלקו, נורות ההתראה דלקו והמערכת לא עשתה שום דבר, איך הוא עסק באותו בית ספר למרות שהיה חסום כן. להעסקה במשרד החינוך, איך אפילו שגילו שהוא מועסק שם לא עשו שום דבר, איך אפילו כשגילו שהייתה לו הרשעה של עבירת מין לא עשו שום דבר, והוא המשיך והמשיך והמשיך ללמד. זה מזעזע פשוט איך הופקרו אותן ילדות. וגם אחרי, כך כתוב לפי כתב התביעה, אחרי שזה התפוצץ...
זהו, זה החלק בעיניי, כמובן פחות מזעזע מהמעשים עצמם, אבל מאוד מזעזע, כתוב, עוד נאמר בכתב התביעה, זה כתוב בידיעות אחרונות, כי צוות בית הספר בחר ללא כל הכוונה מקצועית לעדכן את הקטינים כשמאי חולה. זאת אומרת, כך הסבירו את ההיעדרות שלו.
כן, לא שהוא במשטרה או לקחו אותו, או שהוא לא עובד חולה.
עכשיו, דברים כמובן היו בחור, התנהלותו של בית הספר הובילה למצב מביך בבית הספר, בו כתוב תלמידי הכיתות הגבוהות הגיעו לכיתת הקטינות, חקרו את התלמידות באין מפריע ושאלו אותן איפה שמאי נגע בהן וכיצד. הקטינות הושפלו וחשו אי נעימות ומבוכה. בנוסף, בנים בכיתה הפנו אצבע מאשימה נגד הבנות בטענה לפי המורה האהוב נחלה בגללן, דבר אשר העצים את עוגמת הנפש והחרדה אצל הילדות. שזה דבר מדהים, איך בהיעדר, כך לפי התביעה, כל הכוונה, כל שיחה, כל, אתה יודע, איזושהי כוונה חינוכית, פשוט קיבלת הצצה מזעזעת לחלקים המכוערים ביותר של העולם האמיתי, רק בכיתה של 30 ומשהו ילד.
מיקרוקוסמוס של עבירות מין והטיפול בהן בתוך בית ספר יסודי, כמשל לחברה כולה.
ממש, אם לא מסבירים כמו שצריך, אז פונים אל הילדות ואומרים, באשמתכן, הוא לא נמצא כאן, מה עשיתן?
באשמתכן.
בגיל כל כך צעיר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על האשמת הקורבן בגיל הכי 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 צעיר שאפשר, זה כשל חינוכי ממש by the book, זה ממש לספר על כשלים חינוכיים.
זה באמת נורא, ואתה אומר, אותה הפקרה של ילדות שקרתה בזמן שהוא היה שם, המשיכה אחרי שהוא כבר לא היה שם. זה ממש להשאיר אותן לנפשן, זה... תשמע, אני חושב שגם האנשים מסעים, הוא ודאי צריך לשבת בכלא, אם אכן עשה את הדברים, כן? אבל גם האנשים שידעו במשרד החינוך והנהלת בית הספר, גם הם צריכים להיענש בחומרה רבה, זה צריך להיות ברור שאסור וחייב, ואיך צריך לטפל בדברים האלה. אפילו עד ישיבה בבית הסוהר, אני חושב שזה, אם אכן הדברים היו כל כך ברורים והתעלמו מהם.
כמה זה נורא, כמה זה נורא לשלוח את הילדה שלך לבית הספר.
כיתה בית, נכון?
וכמובן, ברור שהדברים האלה נמצאים בכל מקום, ברור שגם בבתים, זה לא משנה אם הבית הוא בצפון הארץ, בדרום הארץ, במרכז הארץ, בצפון תל אביב, בדרום תל אביב, זה לא משנה. הדברים האלה נמצאים וקורים בכל מקום. ועדיין, איכשהו מהזווית מאוד מאוד אנוכית שנניח אתה ואני נמצאים בה, זה שזה כל כך קרוב, שזה קרה בבית ספר בצפון תל אביב, שאתה אומר, מה? הורים שולחים את הילדים כל כך מודאגים מזה שהילד האלרגי לבוטנים שלא יעבור לידו בוטן, שלא... זאת אומרת, הדאגות הן כל כך עד לרמת הניואנס, ודבר היום ונורא פשוט מתרחש שם, ואתה כהורה לא יודע עליו.
לא יודע, והמערכת נותנת לו גיבוי. המערכת נתנה לו גיבוי.
שהוא גיבוי פסיד, שוב, אני...
תשמע, עם המנהלת... כתוב לה שהוא חסום להעסקה במשרד החינוך, ובכל זאת, היא מעסיקה אותו. אז הם נתבעים עכשיו במיליונים.
ראיתי שמי שמייצג את ההורים הוא עורך דין אפי נפה.
כן, כן. משרד שלו והילה בודי.
זה ההקשר החיובי ביותר, כמה אירוני, שבו שמו הוזכר בעת האחרונה אפי נפה. גם איך שהוא לא לקחתי בחשבון, אנחנו ברור, יושב ראש כתוכי הדין וכן הלאה, אבל...
הוא עורך דין.
הוא עורך דין, בדיוק.
והוא עובד, ויש לו תיקים.
הוא נווה ממשרד עטיאס נווה כהן.
כן.
זאת אומרת, הוא שותף במשרד עורכי דין. חבל שלא הלך לייצג את בר רפאלי, בפרשה שדיברנו עליה קודם, כי אני חושב שכל הסיפור שם של להוכיח באיזו מדינה גרת ולאיזו מדינה את משלמת, הוא הרבה יותר... דיפוזי כשאנחנו שואלים איש כמו אפי נווה, שמבחינתו הרי מהו גבול, מהי יציאה מהארץ ומהי כניסה אליה.
הגלובוס על פי אפי נווה הוא משהו בלי קווים.
כן,
הוא פשוט
זה כפר גלובלי אמיתי. יש לך נראה חופשית בין ארצות.
מהות התיק היא תושבות במקום כזה או אחר, במדינה כזאת או אחרת, אצל בר רפאלי. הלו אפי נווה היה בא ופותר ומראה שהעולם אחד הוא, ומה הוא רישום פה או רישום פה.
היא גרה בארץ, אבל בינינו היא גרה שם. זאת אומרת, איפה נמצאת ההוכחה?
גם אפי נווה היה יכול להביא, במשך מה שדיברנו קודם, את ליאונרדו דיקפריו עצמו לעדות במס הכנסה, ולהחזיר אותו, בלי שאף אחד היה יודע.
נכון.
באווירת הילד מטיילת, ליאונרדו על הגב.
בוודאי. או שהוא פשוט היה מחכה שזו אישה מבקרת בשדה התעופה, הייתה עוברת ונצמד אליה. שזו כידוע שיטה לעבור.
למה אתם קמצנים, אוקיי? מי חושב שאתם קמצנים? אתם אולי מכירים בזה שאתם קמצנים. ספרו לנו מה עשיתם שלנצח דווקא בכם התדמית של קמצנים, ובצדק. 1-900-7299-99, יש לנו סמארטפון 6-1 של נוקיה, לתת לכם מיד אחרי הפרסומות. פשוט להתנהל חכם עם לאומי. השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים. המספר שלנו כאן באולפן, 1-900-7299-99. למה אתם קמצנים?
עכשיו, פשוט להתנהל חכם, בחסות לאומי. השירותים המתקדמים של לאומי, שיעשו לכם את החיים קצת יותר פשוטים.
רינת?
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, בסדר, מה שלומכם?
בסדר גמור.
רינת, ביקשנו הבוקר שתספרו לנו למה אתם קמצנים. השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים, ואם אתם מחפשים דירה חדשה, אתם יכולים להגיש דרך הדיגיטל של לאומי בקשה למשכנתה, וליהנות מליווי אישי של יועץ המשכנתאות במייל ובטלפון. ימידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה. ספרי לנו בבקשה.
אוקיי, מה שככה. ניסיתי לגור לבד, זה יקר לי מדי. אוקיי, ממש, יקר לי מדי. חזרתי איזה שנתיים לבד, חזרתי כמו איזה, החבר שלי, כל דבר הוא שילם, זה ברור. עכשיו חזרתי לאמא שלי, אפילו קצת טיפול שיניים שאתם בטח שומעים שעברתי, היא שילמה. קשה לי להוציא כסף, באמת, אני עובדת, אני רוצה לשמור את הכסף הזה, קשה לי להוציא אותו, באמת.
בת כמה את רינת?
42.
אוקיי, וגרה עם אמא שלך כי...
קשה לי.
כי קשה לך,
כי את לא... קודם כל, שכירות זה נגיד 4,000 שקל ועוד חשמל, זה וזה, אופה, לא נשאר כלום קודם כל, אני לא מרוויחה מיליונים, וזה קשה גם לחיות בחוץ, וגם, כאילו, יאללה, יש בית, יש מים, יש חשמל, זה, למה שאני לא אהיה פה?
מכל מיני סיבות. אבל רגע, יש לך איזה קושי למצוא עבודה? מה המקצוע שלך?
אני עובדת כדיילת, אבל זה לא מהר פנסי כמו שזה נשמע, בכלל לא.
דיילת בשדה התעופה?
לא,
או דיילת של מוצרים?
מוצרים.
אוקיי, דיילת מחירות.
קשה לי, נגיד האחיינים שלי, אני אוהבת אותם והכל, באמת אין לי בעיה נגיד לתת להם כמה שקלים, אבל כשזה עובר את הזה, זה מתחיל כבר באמת.
לכאוב לך?
זה משהו לא נעים. כן.
כי אנחנו שאלנו על... על קמצנות, את אומרת קשה לי, אם את מתארת איזשהו קושי להתפרנס וזה, וואלה.
לא, קשה לי להוציא
החוץ,
אני מעדיפה שיהיה בצד.
זה לא...
את מעדיפה שיהיה בצד.
זאת אומרת, את... זה גם עושה לי שלווה. זה הכל ביחד, קמצנות, שלווה.
את לא נשמעת כל כך שלווה, את גרה עם אמא מקמצנות יותר או מקושי כלכלי יותר?
לא, מקמצנות נטו.
מקמצנות נטו.
כן. יש כאן בית, יש כאן, זה למה שאני אשלם עכשיו.
אבל היא לא מטריפה אותך סתם כי את בת 42 והיא אימא שלך?
אני מתעלמת, היא מטריפה, אני לא אשקר, אבל אני מתעלמת, אין ברירה.
ממה למשל את מתעלמת?
מהכל, מזה שאומרת לי בוקר טוב, באמת, מנסה לחשוב שאני לבד. אני לא מקדימה, אבל אני באמת כאילו זה ככה זה.
רגע, אבל את משתתפת בהוצאות הבית שאת גרה בו?
לא, לא, אוי ובוי, אם כן, אז עדיף לי כבר הולכת להיות לבד.
ואמא, לא מוכה על זה שאת לא משתתפת בהוצאות הבית? בכל זאת.
אני אגיד לכם מה קורה. נגיד, היא רוצה שאני אצא, או שאני אכיר, או שאני אעוף לה מהחיים.
כן.
זה כזה... זה פתאום בא לבית, ההתקפה שפשוט בוטחת את הפה וזה לא נסגר.
בריא.
אז אני הולכת לעשות הליכה וחוזרת. כאילו, אני ממש ממש מתעלם.
עד שיסגר לה הפה.
כן. ויש לה לפעמים, תקשיבו, אני אומרת מה אני עושה פה, אבל אני שותקת.
ומה את עונה לעצמך כשאת אומרת מה אני עושה פה?
היא אפילו תירוקות היא קונה לי, אז למה שאני זה? כאילו, למה שאני אלך?
זה נשוב, כמו שאמר אביעד, מכל מיני סיבות.
מכל מיני סיבות, כן, לא, זה גם סיפור על הקשר, זה בהחלט גם סיפור על הקשר להורי, צריכה להפסיק לקנות לך את הירקות, כדי שתלכי. זאת אומרת, את אומרת נכון, זאת אומרת, את מתארת מצבו עגום של דור, למה שאני אלך, היא אפילו קונה לי את הירקות.
כן.
נכון?
כן, הכל, אני לא צריכה להוציא שקל, באמת, חלב אני לא קונה.
תגידי,
אז... ודאי, כי רוצה הפרה להעניק.
ונגיד יש...
יותר ממה שהעגל רוצה לי.
כן. נגיד יש יום הולדת לאחיין, אחיינית, את תקני מתנה?
לאחיין, משהו קטן, כן, אבל תמיד זה בחנויות של הדולר, בחנויות של הזה.
מה תביא לו מתנה, למשל, מהחנויות של הדולר?
לא חסר, יש מלא דברים. יש כובעים, יש כפפות, יש...
נגיד...
בואו, אני הולכת, אני מביאה שקית ענקית ב-20 שקלים, אני מכניסה. כאילו מפוצץ אותה.
כן.
באמת.
ואת כל הכסף הזה שאת לא מוציאה על שכר דירה, מתנות, אוכל, חשבונות, את שמה בצד, לפחות השלווה גדלה?
חלק, וחלק אני קונה כאילו דברים לעצמי. למשל בוסה ועודה ומייקה ודברים כאלה.
אבל את מתקמצנת על עצמך או שעם עצמך את נדיבה?
עליי לא, ממש לא, אני ממש אוהבת אותי ולא, לא. ואני מקווה שאם הילד שלי גם לא, שיהיה לי, אם יהיה לי, אני לא יודע.
יש את בזוגיות?
לא.
לא, אוקיי. לא, חשבתי, שאלתי.
טוב, רינת.
רינת, אנחנו נאחל לך בהצלחה, אם כי נאחל להצלחה רבה יותר לאימך, כי איכשהו, כאילו, האג'נדה שלה יותר קל להזדהות איתה.
תודה, רינת.
תודה, רינת.
ביי, בוקר טוב.
ביי, ביי.
טיפוס.
טיפוס. מה נקרא? טיפוס. יונתן.
היי.
מה העניינים?
בסדר, מה המצב?
וואלה, בסדר.
יונתן, השירותים המתקדמים של לאומי הופכים את החיים לקצת יותר פשוטים. ספר לנו, אתה הקמצן?
כן, האמת שתמיד הייתי, מגיל ילדות.
בן כמה?
28.
אוקיי. במה זה מתבטא?
האמת זה מתבטא מגיל ילדות. אני זוכר שתמיד כשהייתי ילד התקמצנתי אפילו בשביל ההורים שלי, מרצו לקנות לי דברים, אמרתי מה פתאום, חבל על הכסף, חבל על הכסף.
ילד שיגיד להוריו חבל על הכסף?
בדיוק.
אבל זה משהו ששמעת מהם מן הסתם, נכון?
זהו, כן, אני גם, אני בעצם פרסי, אז אתה יודע, כאילו, אני כן מאמין בסטיגמה שהפרסים קמצנים.
אני חושב שזה עוול גדול
לעדה כולה.
לעדה כולה, ואני חושב שיש חלקים בעדה שהם להפך, שהם נדיבים.
נכון, אבל אני נפלתי בחלק הלא נדיב, הקמצני.
כן. תראה, אני באמת לא יודע.
גם שלי.
הרי בדרך כלל לסטריאוטיפים יש איזושהי אחיזה במציאות, כן, בוא גם לא, אבל יכול להיות שבאמת הדבר הזה של הפרסים צמח, איפה הרגשת חסכנות או קמצנות?
בעצם בזה שצורך העניין, גם כשגדלתי, אז תמיד קמצנתי בבגדים, אמרתי מה וזה, מה עכשיו נקנה חולצה ב-100 שקל, אוי ובוי.
אתה יכול להגיד מה נקנה חולצה ב-100 שקל במבטא פרסי? זה...
מה זה?
כאילו אני אומר, אם אתה יכול לצבוע את השיחה הזאת עם מבטא הפרסי, ואז בכלל אנחנו נשרץ את הסטריאוטיפ.
מבטא פחות, אתה צריך לדבר עם אמא שלי בשביל זה.
אוקיי.
אבל בקטע באמת, בבגדים, יש לי חבר ממש טוב, שכל פעם שהוא זורק בגדים, הוא לא הולך לתרום, הוא מביא את זה לי, תורם את זה לי, כדי שאני קמצן, כדי שאני לא אקנה, פשוט זורק לי את כל הסריגים, כל הג'ינסים, כל הזבל זורק. אתה יודע, אז אני גם, בגלל הקמצנות אני גם אגרן, אז אני פשוט מתקשה לזרוק, אני אומר חבל, זה עולה כסף, בדיוק, חבל לזרוק, אם זה ממסעדות, שבדרך כלל תמיד אני הולך עם ואוצ'רים שאני מקבל, או כמובן, אם אני הולך רק עם הנחות, אין מצב שאני הולך עם מסעדה עכשיו כאילו יוקרתית, כאילו, מה פתאום? מה חבל הכסף?
איך אתה מקבל ואוצ'רים למסעדות אבל?
לפעמים בעבודה, אם אתה עובד מצטיין, אז עושים לך איזה ואוצ'ר, כמובן שאני...
אני חושב שכשיש לך מודעות ואוצ'רים גבוהה, אתה צובר ואוצ'רים.
אתה מכווין את עצמך.
זה גם עליו אני מתקמצן. זה גם עליו אני מתקמצן.
ואוצ'ר הוא כסף.
כן.
בדיוק. ועכשיו יש לי עוד סיפור שלא מזמן היינו בחול, היינו בקזינו. עכשיו אני גם קצת חסר מזל, אז שמתי פשוט 50 שקלים במכונה. עכשיו במקום, לא שיניתי שם משהו בכפתור שבעצם יקטין לי את הסכום, פשוט אמרתי על כל הסכום.
במכה אחת על כל ה-50.
בדיוק.
כן.
הלך לי ה-50, וואו, וואו מה שהיה שם.
בכית?
בכי. בכי, הלכתי למנהלת שם, אמרתי, זה לא פייר, it's not fair, מה לא אמרתי לה, אל תחזיר את הכסף.
אבל מה, איך
הסברתי?
50 שקל, אבל איך הסברת את חוסר הפריות? כי הכל נשמע פרי בינתיים.
אז אמרתי, it's not fair, the machine take the money.
The machine take the money?
אדוני, אתה בקזינו.
This is what the machine does. The machine take the money.
אני באמת לא הצלחתי לעמוד בזה, ואני באמת קרסתי בחופשה הזאת.
רסת? כי הלכו לך 50 שקל בטעות במכה, כי שכחת לכוון את התעריף של האימור.
ואיפה אתה חי? אתה חי בדירה לבד?
אני חי עם חיים ההורים כרגע.
חיים ההורים כרגע, כן.
וברגע שלפני?
גם.
ברגע שלפני, כן, ניסיתי, אבל גם פתאום הבנתי שזה יקר, וזה לא משתלם. כל החשבונות, כל הכספים האלה, פשוט לא משתלם.
החיים לא משתלמים, אתה יודע, בגדול אנחנו מפסידים.
בדיוק, בגדול מרוויחים כסף כדי להוציא אותו.
נכון.
בגדול, it's not fair.
אבל עובדים קשה מזה בשבילו, צריך לאגור ולחסוך.
צריך לאגור.
אם יום יבוא ואני אחזור לאגור לבד, אולי זה יהיה באיזה מקום רחוק. משהו זול.
אני חייב, מצטער שאני חוזר על עצמי, אבל תגיד, הם לא מטריפים אותך?
בגיל 28?
בגיל 28?
ברור שמטריפים, אבל אתה יודע, אין ברירה. אתה חושב מה עדיף, שיטריף אותך בסוף חודש להיות עשיר ולחסוך, או פשוט ליהנות מהחיים.
אתה מצליח לחסוך?
אתה מצליח? משתדל לחסוך, משתדל, אני...
יש תוכנית חיסכון, יש חשבון בנק עם כסף שהולך ותופח?
אני חוסך, אבל תמיד רוצים עוד. בגלל זה אני בעצם מעדיף יותר על נאות, על מותרות.
נגיד, וכשאתה יוצא עם חברים, נגיד, או עם חברים, וכשאתה לבוש בבגדים שהם לבשו כבר, זה לא קצת משונה, זה לא קצת לא נוח?
תראה, אני מבחינתי, כל עוד לא הוצאתי כסף, הכל טוב, הכל יפה. אני מבחינתי, אין לי דבר כזה משונה.
הכל יפה.
וואו, האמת שיש משהו משחרר בתפיסה הזאת.
אפילו פוסט מודרניסטי הייתי אומר, הכל יפה.
הכל יפה.
אם הרעיון מאחורי זה מסב לך עונג, אז הבגד הופך ליפה.
בדיוק, עכשיו הרמה גם של טיפים, כמובן, אני מתקמצן, אני מבחינתי גם לשים פחות מ-10%, ממש על השקע.
אתה יכול לשים פחות מ-10% דין?
לא, אני אומר, אם היה אפשר הייתי שם, אבל תדעך.
גם 10% זה לא מספיק, כן?
נכון, זה צודק.
לא 10%, אבל בטח לא פחות.
יש כאלה שקשה להם להוציא, יש כאלה שקשה להם לשחרר. אין מה לעשות, צריך להבין את זה.
יש מה לעשות!
תגיד רגע.
תגיד אין מה לעשות. סתם. יש מה לעשות.
תזכיר לי את השם.
יונתן,
אתה יושב בבית קפה, סתם שתית, לא יודע מה, אספרסו עלה 8 שקלים, כן? תשים מטבע של 10, זה מה שיש לך. אתה תחכה לעודף ותיקח שקל 20, תשאיר 80 אגורות, כזה?
וכן, מה זאת אומרת? אני שם כמה שצריך לשים,
לא תשאיר את ה-10 ותלך, אלא...
לא שם יותר מזה, אני שם בדיוק מה שצריך מינימום, אין מה לעשות.
זאת אומרת, 8 שקלים, אתה תשאיר 80 אגורות.
אין מה לעשות. מה, אני צריך כזה ללכת לחשוב על זה, על זה שעותת יותר כסף שדפקו אותי?
אבל זו בדיוק הבעיה, החשיבה. זו בדיוק הבעיה.
האובססיה אחר כך, הרודפנות הזאת.
השבה הזו, הקפייתית.
הקמצנות, כן, גם רבתי על זה עם חברים, בטח. רב אותי שאני קמצן, לא רוצה להמשיך איתי את הקשר. תמבין, זה משהו שמלווה אותי בעצם, כל חיי.
נו, אבל אתה יודע שאפשר לטפל בזה? זה אומנם עולה כסף לטפל בזה, אבל זה...
בדיוק, זה מה שמונע ממני, הכסף, כסף.
ומה מצב הקשרים ומערכות היחסים כרגע?
המצב הקשרים, אתה יודע, פחות, כי בקשר זוגי גם צריך לשלם, צריך להשקיע, מתנות, יום אהבה, יום הולדת, פחות, 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 פחות.
גם זוגיות היא לא משלמת.
נכון. בגדול לא, בגדול היום זה לא שם.
אלוהים יודע שלהורים לא צריכים מתנה ליום אהבה, אז מה, זה...
טוב, יונתן, תודה.
יונתן, תודה. תודה רבה.
תודה רבה.
טיפוס. טיפוס.
מה נעשה עכשיו?
המכונה, טיפוס.
מה נעשה עכשיו?
תראה, מה נעשה עכשיו זאת שאלה? בגדול אנחנו שמענו פה הרבה מאוד סיפורים שהמשותף להם כמובן הוא הקמצנות או החיסכון בכסף. אנחנו מבינים שאצל כולם החיסכון בכסף הוא הקצה של התופעה. נכון? זה, איך להגיד, אפילו הביטוי האסתטי, החיצוני, ממש הסוף של מה שיושב מאחורה, שמוביל לכל הדבר הזה.
הוא אמר, יונתן, זה בעצמו באופן הברור ביותר, מה אני צריך אחר כך לחשוב כל הזמן על זה ש...
שדפקו אותי.
דפקו אותי?
גם הבחירה שלו, נגיד, להשאיר 2 שקלים.
זה
בדיוק
דוגמת השמונה שקל...
השמונים אגורות לעומת 2 שקלים. כן. דפקו אותי.
לעומת שקל 20, כאילו. 80 אגורות לעומת שקל...
לא, לעומת להשאיר טיפ 2 שקלים.
לעומת להשאיר טיפ 2 שקלים, נכון, סליחה.
או 80 אגורות.
ועכשיו הם כולם גם כאילו גרים אצל הורים, אבל יש חלק להורים בזהות הזו.
מז'ורי.
בוגרת, מאוד מז'ורי.
למי ניתן את הטלפון? סמארטפון נוקיה 6-1 מקבוצת חטי יוד. נוקיה, סמארטפון שאפשר לסמוך עליו. האם ליונתן או לרינת?
אני לא יודע. אין לי שום... יש לי ידיים כפולות. כאילו אני רוצה לעשות את זה... בוא, הוא בן 28 וגר עם ההורים, הוא בן 42 וגר עם ההורים, תן לה בת 42, מצבה יותר חמור, אתה רוצה ציפור חמור יותר, תן לה.
טוב. רינת, תתחדשי. אם כל הפדיחות קרתה לאישה שאני מניח שלא בקלות אפשר להביך. אביבית בר זוהר, היא הייתה בחופשה בבודפסט, ושם היא מבלה, כתוב במדור החילות במעריב, עם החבר מבית האח הגדול יוסי סרור. היא נכנסה לתא השירותים באחת המסעדות שבה היא בילתה, התכוונה לצאת, הבחינה שהיא ננעלה בפנים, פשוט נתקעה בתוך השירותים במסעדה בבודפסט.
פדיחה.
חייגה במהרה לחברי המודאגים שהמתינו בחוץ ונאלצו לקרוא לסיוע של מחלצים. כעבור חצי שעה הגיעו המחלצים ופרצו את הדלת.
המחלצים? למה זה מוצג כאילו היא נתקעה לפסגת ההר וצריכה שמשרד החוץ יטפל בזה?
6-9 הגיעו עם הסוק.
וגם למה זה ערך חצי שעה? אי אפשר לבעוט בדלת?
אני יודע, מה אני יודע?
יכול להיות שזה גם שירותים כאלה שהם
פנסי?
מעבר לפנסיות שהם לא דלתות קלות, אלא שיש כובד בקטע עיצובי.
או שעדיפו מאשר לשבור את המנעול בביתה, שהיא תחכה עד שיבוא מישהו שיודע לפתוח מנעולים, ובינתיים היא שילמה את מחיר ה... אתה יודע, חסכנות של המקום.
אני טועה, אם עוקביה שילמו בסטורי של
המנעול. איך היינו יודעים אם לא הייתה מעלה את זה לסטורי? יש תמונה שלה ממש בתוך תא השירותים, לבושה באיזה משהו שנראה כמו פיג'מת פסים, חליפת פסים כזאת עם נעליים אדומות, וכותבת חולצתי.
הכל יפה. כמו שאמר המאזין הקמצן שדיברנו איתה, שלוקח בגדים מחברים. הכל יפה.
קשה לי להאמין שזה ילקחה מחברה.
לא, זה לא לקחה מחברה, אבל...
אבל הקונספטואלית, הכל יפה.
הכל יפה.
גם, תשמע, אם אתה בפנים תקוע חצי שעה בתוך שירותים, וכבר מחכים למחלצים, יש כבר תכונה, יש כבר התקהלות מסביב שהיא ארוכה, ואתה העולב שתקוע בתוך תא השירותים, יושב על הסלאק, איפה תשב?
נכון. אני אגיד לך יותר מזה, בחצי שעה אני צריך להשתין פעמיים.
אז אתה כבר בשירותים?
אתה כבר, זאת אומרת, אומר, טוב, אם אני כבר פה אז אני אשתין, אז אומר, אבל רגע, אם המחלצים יבואו בזמן שאני משתין, אז כאילו, עוד יותר פדיח. אגב, מזל שלקחה את הטלפון, אני רוצה להגיד לך, שתמיד כשאני הולך לשירותים במקום ציבורי, שוב, הרדיו אני לא עושה את זה, אני מקפיד לקחת איתי את הטלפון, מתוך מחשבה שאני לא נותן לה את הדעת בתור סאב מחשבה, שאם אני אתקע בשירותים, אני אוכל להתקשר, כי כמובן הפדיחה הזאת יכולה להיות עולה בהרבה, אם לא היית לוקחת את הטלפון.
כי אז מה אתה עושה?
אתה דופק על הדלת ואומר, היי!
זה בבודפסט, כן?
סקיוז מי!
בדיוק.
זה לא סליחה.
צעקות לעזרה בתוך סיטואציה כזאת הן דבר מביך מלכתחילה, אז...
גם מה אתה צועק? הצילו?
הלפ! הלפ מי!
הלפ, הלפ, נכון, לא אסקיוז מי, אלא הלפ. אני מקווה שלא צעקה, סורי!
I'm here! In the toilet! I look! אני לא יודע גם מה רמת האנגלית שלה, כן?
גם מאוד אמונה על כל עניין ה... על מה במצוקה, זה כאילו, זה בטח, אוי.
נכון, זה חלק מהאידיאולוג.
לא, אבל לקחה, נכון, זה חלק מהאידיאולוג, זה דרך להרים לגברים להיות הלפלס, נכון?
אולי אפילו נעלה את עצמה באיזה אופן לא מודע, כדי שיבוא גבר יחלץ אותה מהשירותים.
אני מקווה שלא. היא רק קורבן בסיפור הזה. אבל, טוב, גם הייתה עם הטלפון.
כן.
אני חושב שאם אתה, בלי הטלפון, לפעמים עדיף לך כאילו לחכות.
בוודאי.
שמישהו יבוא מאשר,
I look. יש סיטואציה.
I look זה אני מנעול.
כן. יש סיטואציה, שום, אני לא יודע מרמת האנגלית. יש סיטואציות שבהן אתה כל כך מובך, זאת אומרת, שים על המוזניים, כן, את החילוץ, העזרה, והדבר הנכון שצריך לשים אותו, אבל על הכף השנייה שים את הפדיחה, עדיף להמתין באמת שמישהו יבוא ואקראית ינסה להיכנס למקום להתחיל לצרוח כאילו שאת תקועה בשירותים.
בוא נשאל את מאזינו, מאזינותנו ב-SMS, תכתבו על פעמים שהייתם מצויים בפדיחה כל כך גדולה שהעדפתם לא לקרוא לעזרה שהייתם זקוקים לה, או שבסוף קראתם לעזרה אבל שזה לקח איזה זמן כי רמת... בוא ניתן עוד דוגמה. אין לי עוד דוגמה.
עשית פיפי במטוס, ברח לך. אוקיי, לא יודע איזה מין דוגמה זאת אפילו, זה לא קרה לי אף פעם, אבל מה אתה עושה לעזאזל? מה, אתה קם עם הכתם רטוב? אתה קורא לדייל שיבוא ויתן לך סמיכה ומתעטף בה?
בדיוק, אתה קורך את הסמיכה כמו פרעו, אבל אם אין לך, אבל אם אין לך סמיכה, אתה נשאר לשבת.
יש כל מיני דברים כאלה, תקלות רפואיות.
ואתה פונה גם לנושא שלך ואומר לו, מה זה, יש פה ריח של שתינה, כי אתה לא רוצה כאילו שזה יוחס לך.
כל מיני דברים רפואיים כאלה, אתה יודע, נפלתי, זה, כל מיני אנשים שתקועים בכל מיני נפולים על הרצפה, כל מיני מקומות שלא נעים לזעוק לעזרה. לפעמים, כן, לפעמים עדיף לספוג את הפדיחה מאשר לבקש את העזרה. אז נבקש ממאזנו שיסמסו, 072-252-9999. איפה ניצחה הפדיחה את הדבר הנכון?
כן, נכון, נכון.
SMS'ים, 072-252-9999. מה רציתי לומר לך?
יש לי הגיעה.
מה?
הודעה משחר סגל.
כן.
כן, אתה יכול לסחור בסיפור שלי שנפלתי באמפי בתיכון, שזה מרכז ההתרחשות בהפסקה, ונשארתי לשכב בלי לזוז עד שההפסקה תיגמר. אתה מבין, היא נפלה, אבל היא נשארה שכובה, כאילו, לא נפלתי, לא, אני שוכבת באמפי.
כאילו, היא בסבבה שלה.
שוכבת על הרצפה, זה מה שאני עושה בהפסקות.
יופי, שחר. 072-252-99-99, יאללה, אס-אמסי. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
מה קורה?
אחלה.
איזה מצחיק השרשור שהתחיל עיריית תל אביב אתמול בערב
ב-11:59,
כן.
בלילה, לפני כניסת השנה החדשה.
בפייסבוק, קישוט הפייסבוק של עיריית תל אביב תיגה את עיריית ירושלים וכתבה ערה, ואז עיריית ירושלים ענתה לה, בשביל עיריית הרצליה הצטרפה עיריית בר שבע, ואז עיריית גבעתיים, ואז התחילו כל מיני חברות
וכולם בתוך השרשור הזה.
חברת חשמל, AMPM,
סוגת, עיריית ראשון לציון, באמת, המרכז הרפואי בני ציון, יאללה בואו, כולם כבר פה. זאת אומרת, כל גוף ואת הקטנה שהוא מייצג.
זה היה מצחיק, כי זה התחיל ממשהו של רשויות מקומיות, אבל זה באיזשהו שלב הפך לגופים שיש להם אישיות פייסבוק.
הנה כללית, מי שהיא קמה עם אנגובר. ממש,
צהל אמרת לי, נכון?
צהל כתב, אצלנו לא הלכו לישון בכלל. באמת,
אנחנו שומרים עליכם בזמן שאתם מבלים.
באמת, זה מצחיק, כי שוב, זה תחת היוזרים הרשמיים של העיריות והגופים האלה, וזה באמת שרשור שהוא באמת תענוג לקרוא אותו, כי הומור עצמי ומודעות עצמית זה דבר שתמיד תמיד כיף,
וזה חמוד וחכם, וכל אחד גם כותב מתוך
הפוזיציה שלו.
מתוך הפוזיציה שלו, מתוך מי שהוא.
גם עמודי הפייסבוק הגדולים, כמו אמלק וכאלה, נתנו את הקטנה שלהם בתוך השרשור הזה.
מאוד מצחיק.
זה מאוד מצחיק, ואתה יודע, זה כי תמיד מנהלי הדיגיטל או הסושיאל של הגופים האלה הם אנשים צעירים ומגניבים.
נכון.
וזה הפער
שעושים את העבודה הזו, כי הם טובים בדיוק בדברים האלה.
בדיוק, אבל הפער הזה בין הצעירותם ומגניבותם לבין הממסדיות והממלכתיות.
עיריית ירושלים וחברת חשמל.
כן.
אלה גופים שמן הסתם ההגנבה נמצאת רק באזורים האלה.
וזה פתאום נחמד לראות אותם כאילו משתתפות בתוך ה...
כן, זה ממש שרשור טוב ומצחיק, וצריך להיכנס לפייסבוק של עיריית תל אביב פשוט.
נכון, ועיריית גבעתיים נעלבה, וכל מיני כאלה.
כן, עיריית ראשון לציון.
ועיריית הרצליה מלא, ענו משהו כאילו מהעולם ה...
זה היה עיריית... אני חושב שעיריית תל אביב פנתה לי לעיריית ירושלים, ואז עיריית הרצליה כתבה, אז ויטה ויש דברי איתי.
משהו כזה. אנחנו נשים לינק אצלנו בפייסבוק להתחלה של השרשור, לזה של עיריית תל אביב, כי כל התגובות שם נמצאות מתחת. וביקשנו מכם בסוף השעה הקודמת שתסמסו לנו סיטואציות שהייתן בהם שהפדיחה גברה על הדבר הנכון לעשות, כלומר קריאה לעזרה או קריאה להצלה, שדפים לא לעשות את זה כי הסיטואציות הייתה מביכה. כמו שסיפרה המאזינה שחר סגל, כיצד שכבה על רצפת בית הספר שלה באמפי, כי היא נפלה ולא היה לה נעים לקום או לקרוא שיעזרו לה, עד שנגמרה הפסקה, ואז כשלא ראו הצליחה. כן, אילין, מה סמסור?
שרת שלי?
כתבה, חשבו שאני מיכה.
נתקעתי בשירותים הסופרלנד בחתונה.
את?
ולא הכרתי אף אחד, אז החלטתי לזחול מתחת לחור הממש קטן שהיה בדלת בשירותים בסופרלנד, עם הבגדים היפים.
דפת את זה על פני לקרוא לעזרה.
שרצפת השירותים, סתם, אני לא מכיר את השירותים בסופרלנד, אני יכול לנחש שרצפת השירותים בסופרלנד היא רצפה שראתה דברים. זאת אומרת, אילו הרצפה הייתה יכולה לדבר, לא הייתה מצליחה, כי יש לה מלא שתן בפה.
וזה ממש היה פתח קטן, כי ממש לזחול ולדחוף את הראש לחוץ.
הפנים, רגע, הפנים נגעו בשלב הרצפה?
כן.
אחלה. יופי. יש תרבויות שמשתינים בבוקר ושוטפים אחר כך את הפנים בשתן.
איפה יש כאלה תרבויות?
יש. יש אפילו סרט דוקומנטרי ישראלי שבו יוצרת צילמה את שגרת הבוקר שלה, וזה
שטיפת פנים עם השתן של עצמה. איזה סרט, של מי?
אני איכשהו בעולמי זה דבר כאילו מביך למכור, אז אני פשוט אגיד לך אותו אחר כך, כמו שהיא עשתה את זה עם סרט.
כן, זה היה כאילו בסרט.
סרט מעולה, סרט מדהימה, אבל אני לא, אני מצטער, אני לא יכול להגיד את זה.
אוקיי, אוקיי.
בגללי.
נפלתי במדרגות הנאות הירודות ברכבת, כל מי שעלה במדרגות המקבילות ראה את הסאגה, שכבתי, לא אכלתי לקום, בסוף המדרגות פשוט קמתי וברחתי.
זה גם, זה סיטואציה כמו של שחר, אז הוא נשאר בפוזת הנפילה.
קניתי סרט.
ומקווה שתשתלב בה.
קניתי סרט למבוגרים במכונה בבלוקווסטר, והסרט לא יצא וחויבתי, כמובן שלא התקשרתי לא לחברת אשראי ולא לבלוקווסטר.
קלאסי, קלאסי, קלאסי.
גלגלתי סיגריה מהסוף של הנייר גלגול הירוק, ואישנתי את זה כאילו זה רגיל.
זה נייר שיש לו פילטר בקצה? מה זה?
לא, אין פילטר. מה זה נייר פילטר בקצה?
יש כאלה ניירות, אני חושב שיש כבר כאילו...
מה זה? הפתק הירוק, זאת אומרת,
נראה לי, כן.
שיש מין פרסומת כזאת או משהו, נכון? שזה סתם כדי להותת לך שנגמרה חבילה. אני לא חושב שאתה אמור להשן את זה.
לא. הרבה פעמים קורה, קרה לי בתקופה מזמן שהייתי מעשן, שאתה מדליק את הסיגריה הפוך, מדליק את הפילטר.
זה אחד הרגעים המגילים גם.
זה צורב אותך, זה חונק אותך.
חונק אותך, צורב אותך, מגיל אותך.
אבל אתה אף פעם לא יכול לעשות את זה. באלגנטיות להוריד, להעלים את הסיגריה, בטח אם זה באיזו סיטואציה חברתית, דייט או משהו.
קרה לך בדייט?
אני לא זוכר.
וואו, זה אמיר פרץ עם המשקפת המחוסה.
לבשתי בטעות את החולצה של הבת שלי, פגישה ממש חשובה, הייתה קטנה מדי, שמתי מעיל באוגוסט וטענתי שאני מקוררת וחייבת לשמור על חום גוף.
שהפדיחה מנצחת את הדבר הנכון.
למה היא לבשה אבל את החולצה היא?
בטעות, לבשה החולצה של הבת שלה קטנה מדי.
כן.
שלשלתי בבר מצווה של החבר הכי טוב, ניסיתי להוריד את התחתונים באסלה, אבל סתמתי אותה, המתנתי עד שהאורח האחרון הלך, ואז בכיתי לאמא שלי שתבוא לקחת אותי.
המתנתי עד שהאורח האחרון הלך בתוך התא המשולשל עם השירותים.
חסום.
חסום בתחתונים שלך עצמא.
שאתה מראש מצחין.
שלך או שלך, אני לא יודע.
אני חושב שזה אולי הפדיחה הכי נוראה ששמעתי אי פעם.
וגם הבכי, הבכי, הבכי. ובר מצווה. כן, הפכת מנער לגבר.
נכנסתי לחנות פנצי של מוצרי טבק איכותית עם מלא אנשים, וביקשתי סיגריות אירופה. המוכרת הסתכלה עליי באלה ושאלה, מה? אז עניתי לה, איזה סיגריות יש לכם מאירופה? וקניתי.
זה טוב, זה טוב. נכון, כי אתה קונה לפי היבשת, אתה אין איזה מותג שאתה...
כן, הטבק האירופאי הוא חביב עליי. אוי, זה מצחיק מאוד.
שירותים ציבוריים בחול, נייר הטואלט לא הספיק. האופציה היחידה לקרוא בקולי קולות לאישה שגבתה כסף בכניסה, והדבר היחיד שהיה בנמצא זה ברושורים.
קודם כל, טוב שייך את העלונים האלה בתוך התא.
פיפי, קקי, גבר אישה?
קקי, קקי, נייר טואלט לא הספיק, זה לא יכול להיות פיפי.
נכון.
וחוד מזה, אם שילמת בכניסה, זכותך לקבל שירות, בוודאי מאישה שאינך מכיר.
אבל אתה לא רוצה לקרוא לה.
הלו.
הלו, אקסקיוז מי.
ברינג.
ברינג ברושורס.
טוילט פייפר.
ברינג ברושורס.
It's over, no.
I need some information about your service to wipe my ass.
כן.
נרדמת.
Ass is still dirty. Come.
נרדמתי ברכבת ללא... נרדמתי ברכבת ללא דם שחתי לדבר.
באמת עדיף למות, אתה אומר, אמנם חול, אמנם אני לא אפגוש את האישה הזו בחיים שלי, אבל זה לא עוזב אותך, היא לא עוזבת אותך, היא הופכת להיות דבר חשוב בחיים.
נרדמתי ברכבת ללא דם שחתי לבאר שבע בלית ברירה, בדרך לשירותים פגשתי מישהו והמצאתי משפחה בדרום שאין לי.
טוב, למי ניתן את הפרס?
יאללה. לבר מצווה.
בר מצווה ששלשל בתחתונה, סתם אותם כשניסה להוריד אותם.
קאט, שאחרון האורחים.
יאללה, כרטיס זוגי להופעה של בון ג'ובי בישראל, של מי ששלח את זה, 25, זה קורה ב-25 ביולי בפארק הירקון בתל אביב. כרטיס זוגי להופעה של בון ג'ובי. אפי.
היי, בוקר טוב.
מה עניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
אני רוצה לפתוח ברשותך.
כן.
לא יודע מה הקהל על חטא, אבל סיימתי את העונה של נרקוס מקסיקו, ומאוד מאוד נהניתי.
יופי.
זה הכל.
אחלה. פשוט אחלה.
אין קיבלת את ההפתעה בפרק 4-5, הגיע אורח מהעבר.
כן, זה היה כיף.
זה היה כיף, נכון?
נכון.
וגם יהיו האורח. טוב, לא משנה, לא נכנס.
זה סבבה, התחלתי ככה עם ספקות, אבל זה סבבה, זה כיף.
זה סבבה, ואני חייב לומר שגם אחרי זה ביצעתי גוגל על השם של אייג'נט קיקי קמרנה, שכידוע הרי זה מבוסס על אירועים אמיתיים, והסוכן הזה באמת עמד במרכז פרשה שהגיעה עד לכותרות בסוף שנות ה-80 בארצות הברית, והעלתה לכותרות את כל עניין המלחמה והסמים. יש לנו עוד כמה ענייני נטפליקס הבוקר, ככה לעדכן אתכם. קודם כל, דבר ראשון, סוף סוף חיכינו הרבה זמן, יש תאריך לעונה החדשה של Stranger Things, דברים מוזרים, הסדרים הילדים.
זה כיף, איזה סדרה מעולה.
היה איזה מין, לפני כמה חודשים הרי, פרומו כזה, שכאילו בקניון, בשנות 80 כזה.
פרומו בקניון, ואחרי זה היה פרומו עם שמות הפרקים, אז עכשיו סוף סוף לרגל השנה החדשה, הם שחררו הלילה תאריך, יש עוד זמן, יש עוד חצי שנה, 4 ביולי 2019. כלומר, בסוף שבוע של יום עצמאות האמריקאי. כן. יש לי גם תיאוריה, היא כמובן מבוססת על תיאוריה שלי בלבד, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. אנחנו נהיה, כשהעונה הזאת תעלה, זה יהיה כמעט שנתיים מהעונה השנייה, זה המון זמן.
וואלה.
זו הסדרה, כן, היא עלתה באוקטובר 2017, העונה השנייה.
אוקיי.
ועכשיו יולי 2019.
אז למה כזה הרבה זמן?
אז התיאוריה שלי בעניין הזה, וזו רק תיאוריה שלי, אבל היא די הגיונית, כי אני
אדם הגיוני.
שבמהלך החצי השני של 2019 אמורה דיסני להשיק את שירות הסטרימינג שלה, שהוא המתחרה הכי גדול של נטפליקס כרגע בעתיד הנראה לעין, הדיסני פלוס. אז אני מניח שנטפליקס דחו את השקת Stranger Things, שזה אחת הסדרות הכי נצפות והכי מדוברות שלהם בכל הזמנים, כדי שזה יהיה בתקופה שאולי דיסני פלוס מתקרבת ל...
יש להם עוד זמן להחליף את שם השירות מדיסני פלוס למשהו שיש בו קצת יותר דמיון? כי זה כמו עידן פלוס. מה זה דיסני פלוס?
אני מניח שאף אחד שם בישיבת הקריאיטיב של דיסני לא אמר, רגע, ליהודים בישראל יש עידן.
לא, אני חושב שלהוסיף פלוס לדברים קיימים זה כמו להוסיף סביוני לשכונה חדשה באיזה עיר, זה כבר קלישאת הקלישאות.
מצד שני יש לך מותג עצום כמו דיסני, אתה לא משליך אותו לפח.
תאר לך, קוראים לזה דיסנילנד.
כן.
מדהים. דיסנילנד.
זה מבלבל את הלקוחות שלנו.
אתה משגע את הלקוחות שלך בדיוק.
בסדר. זה לא שם לא טוב, דיסני פלוס.
לערוץ קוראים דיסני צ'אנל בטלוויזיה.
נכון.
יש את הפארק, דיסני לנד. אפשר למצוא משהו שעוסק בסטרימינג, איזה משחק מילים.
חמוד דיסני.
חמוד דיסני.
חמוד דיסני זה מדהים.
מדהים.
נכון.
חמוד דיסני
זה טוב. אבל זה לא שירות ישראלי. עוד בענייני נטפליקס, קודם כל, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את מראה שחורה, לא יצא לכם.
ראינו, דיברנו על זה בתוכנית.
אוקיי, דיברתם על זה בתוכנית, אז אני לא ארחיב על זה יותר.
מה חשבת על זה? תן במילה אחת, מה חשבת על זה?
זה מתחיל נהדר, אבל זה מתיש נורא בסוף.
אז אני חשבתי שזה shit from the beginning.
אוקיי, בסדר, אני יכול להבין גם את עמדתך, אני יכול להבין. אבל היוצר צ'רלי ברוקר מרגיע הלילה שזה לא במקום העונה החמישית. תהיה עונה חמישית במהלך השנה, ו... יהיו גם פרקים אופטימיים, הוא מרגיע, כיוון שלמי שעדיין עוד לא ראה את בנדרסנאץ', אז יש שם, זה לא בדיוק הדבר הכי אופטימי לפתוח איתו את השנה החדשה, אז היותר מרגיע שיהיו גם פרקים אופטימיים, לא יודעים כמה, הוא לא אומר כמה, אבל יהיו. והאם דיברתם על לואי סי קיי?
לא.
אוקיי, אז לואי סי קיי...
שיחק על הפיגוע.
כן, בדיוק, צוחק על הרבה דברים. היה לו סטנדאפ, הוא הרי חוזר ככה בקטנה, טיפין טיפין לסטנדאפ, אחרי שכמובן נזכיר שוב, תחקיר גדול של הניו יורקר, ב-CMA מיטו, חשב שהוא נהג לשלוף את איבר מינו מול נשים ולעונן לידן. אז הוא הפך לאחד הקורבנות הגדולים של מיטו יחד עם קווין ספייסי.
הוא הפך לאחד הקורבנות, הוא התגלה כאחד המקרבנים.
כן, 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 אני לא התכוונתי להגיד שהוא אחד הקורבנות במובן שהוא מסכן, אלא באחד האנשים שהקריירה שלהם נגמרה באותו רגע. אז בחודשים האחרונים הוא חזר להופיע לאט לאט, הופעה של קצת הקלטת אודיו, הקלטה ביוטיוב, תחפשו לואי סי קיי סטנדאפ, מ-16 בדצמבר במועדון סטנדאפ, ושם הוא באמת חזר להומור ממש נשכני ובולט. הוא צוחק על, על מאבק התלמידים מפארקלנד, זה הבית ספר שבו נהרגו 17 תלמידים בירי בפברואר. הוא אומר, למה אני צריך עכשיו להקשיב לכל התלמידים והתלמידות האלה שקוראים לנו להפסיק לשנות את חוקי הנשק? כי הם הצליחו לדרוך על תלמידים אחרים ולרוץ מהר יותר החוצה, להתמלט מהיורה, בזכות זה אני צריך להקשיב להם? או...
זה נחמד, זה קצת נשמע כמו משהו שלואי סי-קיי היה אומר פשוט.
בדיוק, זה הומור כזה שחור. או שהוא אומר, הוא מספר שבימים שהכל היה יותר פשוט, הוא מספר שכשהוא היה ילד בבית ספר, אז המורה הציגה את הילד חדש שהיה retarded, כאילו מה שנקרא מפגר באנגלית, שזה גם מילה שאסור להשתמש בה היום בפוליטיקלי קורקט. ואז ממש, מרוב שהמורה רצתה לעזור לילד, אז she always said, don't laugh at the retarded kid, don't point at the retarded kid, don't make the retarded kid feel unhappy. עכשיו, בעולם של פוליטיקלי קורקט, כמובן, הדברים הללו מעוררים שערה. מצד שני, גם לואי סי-קיי בעצמו בסטנדאפ אומר, מה יעשו לי? אם חכו אותי מהעולם, כבר עשו לי את כל מה שאפשר לעשות. מה?
עשו לי ולקחו לי ואכלו לי ושתו לי, נכון, כי אני שלפתי אותו מול איזה מישהי בניגוד לרצונה ואיזה, נו באמת.
שאף אחד לא יבין בטעות שאני מצדיק אותו, אבל הוא מבין בסטנדאפ שלו שהוא אומר דברים ש...
אגב, גם, אבל זה שוב, זה לא משהו חדש, גם נגיד אותה בדיחת מפגר, היא יכולה להיות מאוד מצחיקה בהקשר הזה של מופע סטנדאפ של לואי סי-קיי, שאתה יודע שאין שום גבולות והדברים האיומים ביותר יכולים להיאמר, מנוסחים בצורה אינטליגנטית ומוגשים בצורה קומית. זה לואי סי-קיי, בשביל זה הוא, אתה יודע, גם גאון קומי, אין מה לעשות.
נכון.
עכשיו להתחיל כאילו להתחלחל מדברים שהוא אומר, זה מגוחך.
אני רק מזכיר לכם, תחפשו בפעם האחרונה שהוא הגיש Saturday Night Live עוד הרבה לפני המיטו, אז הוא עדיין היה כאילו קומיקאי, לא כאילו, הוא היה קומיקאי לגיטימי ונחשב מבחירי הקומיקאים. אז במונולוג פתיחה שלו הוא השווה את הוויכוחים בין שתי הבנות שלו לסכסוך הישראלי-פלסטיני. היו הרבה אנשים בישראל שכעסו, אז נעלבו.
אלא, פה אוהבים לכעוס. גם שם האמת אוהבים לכעוס, אבל גם שם על כל מיני...
נכון.
טוב. כן.
זהו, לא
קורה. אוקיי, יאללה. תודה רבה, אפי.
יאללה, אפי, ביי, שיהיה יום טוב.
תודה אליל נדב ותודה אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
יש סדרה בנטפליקס בשם יו.
ראיתי...
או אתה. אז זה מבוסס על ספר שממש אהבתי, גם מלאסי עליו בתוכנית לפני כמה שנים כבר. והסדרה היא כאילו קצת עלובה בקטע נטפליקסי, אבל אחלה.
כן?
מותחת וכן. מה, למה?
לא, סבבה, אני בדיוק מחפש...
זה מעביר, מה נקרא מעביר את הזמן.
אוקיי.
כן.
תודה אופיר מור יוסף, תכף החדשות ברדיו כל רגע, וב-10 זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה רבה לידו כהן, ידידי תב שלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, אנחנו נתראה מחר בבוקר.